עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
ושלוש FM, היי, בוקר טוב, אתם איתי כאן, מיכל דליות, ואנחנו היום בתוכנית שלנו, שעתיים שלמות מחכות לנו בין מדע, 10-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי עד לוק ועומר אוקון, ומי שאחראי לשידור הוא רן לודין. הטלפון שלנו 0552-103-103, ואתן ואתם מתבקשות ומתבקשים לשלוח הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. בואו, אוקיי, עברנו תקופות, עברנו חגים, עברנו ימי שישי. בואו, ניגש ישר לעבודה, הכל כבר מדובר, והנה. שיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום.
שלום וברכה, היי אבא.
היי, מדבר, קוראים לי עודד.
עודד?
כן. אני נשוי ואבא לשני ילדים. אחד בן 4 והשנייה בת שנה וחצי פלוס. יש לנו בעיות בהרדמה עם הילד הגדול. את הקטנה אנחנו מרדימים... מוקדם, 6:30, ישנה כבר, והשני, אנחנו מרדימים אותו איתנו במיטה, ואז מעבירים אותו למיטה שלו. הבעיה היא שכל לילה הוא חוזר אלינו למיטה.
ברור.
לא משנה כמה פעמים שאנחנו מחזירים אותו, הוא חוזר אלינו עוד פעם.
ברור. בוא אני אסביר לך למה. עודד, בוא אני אסביר לך למה. בוא אני אסביר לך למה. כבר דיברתי על זה לפני הרבה מאוד שנים, אין דבר, זה תמיד טוב לחזק ולעודד. לנו ולילדים, לכל בני אדם, יש מחזורי שינה. מחזור שינה, לנו יש נדמה לי 5, לילדים יש 7. זה גלי האלפא והגלים האחרים שזזים במוח, ועושים את כל העיבודים של המוח, ושולחים את כל ההורמונים, את כל הדברים שבעצם אחראים על ההתפתחות שלנו, גם הקוגניטיבית, גם מערכת החיסון, כל הגוף עובד מאוד בלילה, ויש לנו מחזורי שינה. מחזור שינה זה בעצם, זה הרגע הזה, תחשוב רגע, אולי כבר אתם לא זוכרים, כי הילד מאיר אתכם הרבה, אבל תחזור רגע על בן אדם רגיל שישן. ברגע מסוים בלילה הוא ככה מסתובב ועושה כזה, כזה, מושך את השמיכה, מסתובב, אופ, נרדם. הבן שלך, כשהוא מגיע למחזור שינה כזה, לא מצליח להירדם. הוא לא מצליח להירדם כי יש לו תנאים להירדמות. והתנאים זה גוף של אבא, חום של אמא, נשימות, מישהו על יד, מחזיקים לו ביד, נושמים עליו. זה חלק מהדברים שיש לו, שהרגיל אותו כהרגל, שהוא מורגל להירדם איתם. והוא מתעורר בלילה ואין לו את זה. אז הוא מגיע אליכם, שם זה ישנו. ואתם מחזירים, והוא מנסה להירדם, וגם אם הוא מצליח, מחזור שינה חדש, הוא מתעורר, והוא חוזר אליכם. ככה זה ימשיך.
אז איך אנחנו עוצרים את זה?
יפה, אני אגיד לכם איך אתם עוצרים את זה. קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו אחד עודד. לילד הזה מגיע לישון לילה שלם 10 שעות רצוף. לצורך ההתפתחות הקוגניטיבית והפיזית שלו, לצורך צמיחה גופנית ושכלית, וחיזוק מערכת החיסון והאינטליגנציה, הילד הזה צריך לישון 10 דקות רצוף. מעבר לזה שאני כבר לא מדברת על זה, שאתם לא ישנים טוב, כי אתם כל הזמן קמים ויוצאים, קמים ויוצאים. מה שאנחנו בעצם צריכים, זה בעצם להקנות לילד את ההרגלים של הרדמות לבד. ואני רוצה להגיד לך משהו. זה אחד ההרגלים היותר חשובים שהורים יכולים להקנות לילדים שלהם. נולדים עם זה, תראה את התינוקת שלך. אף אחד לא שוכב לידה, אף אחד לא נושם עליה.
היא צ'יק צ'ק נרדמת, שם כל במיטה, מוקדם.
אתם רק תשגיחו לא לקלקלה את זה עם הזמן.
כן.
כי יום אחד יהיה לה קשה והיא תרצה אתכם. בסדר, לא במיטתכם ולא במיטתה. איתה, לידה, ליטוף, משהו, אבל על כיסא. עכשיו,
כן, כן.
מה זה, אני רוצה שתבין, ההרדמות בלילה זה אחד הדברים היותר קשים, כי זה בעצם, זה המעבר, אני חושבת הכי קשה, לא כמו מעבר שנולד אח, ולא כמו מעבר דירה או מעבר לגן, כי זה בין האור לחושך, בין היום ללילה, בין החיים למוות, עודד, ככה זה כמו שינה, בין הביחד ללבד, בין הרעש לשקט, זה מעבר קשה.
היה לו תקופות שהוא היה נשאר לבד, ואני חושב שזה התחיל מאז שעברנו דירה פשוט.
יכול להיות, זה קורה, הילדים מתקשים בהמון דרכים, חברתית, להירדם, באוכל, גמילות, הילדים מתקשים, אנחנו רוצים לעזור להם, רוצים גם להקל על עצמנו, ובמקרה הזה לוקחים למיטתי, אז מתחיל סיפור אחר, בסדר, אז יאללה בוא נתקן את זה. אני אגיד לך את הדרך שאני רואה, אני לא מכירה דבר אחר, כל הדברים האחרים יש בהם כוחניות והשפלה, ואני לא אוהבת אותם, ואני מזכירה לך שוב, הרעיון הוא להחזיר לילד שנת לילה רצופה, כי כרגע הוא מאיר את עצמו, הוא מתעורר כדי לבוא אליכם, אוקיי? ואיך אני, עכשיו, אני אגיד לך מה הדרך שאני יודעת, אין דרך, אני חושבת שהיא הכי טובה, זה שבועיים מהחיים, ואחרי שבועיים אתה פטור מזה לכל חייך ולכל חייו אחר כך, אוקיי?
אוקיי.
זה לקחת מזרון או כיסא מאוד נוח, ולישון בחדר של הילד. זה אומר ככה, צעדים, אלה הצעדים, אחד, אתה בא לילד ואתה אומר לו פיצקי, נכון אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל אנחנו לא צריכים לדבר על זה יותר, כי אתה נורא חכם ואתה מבין עניין, ואמא ואני החלטנו שאנחנו רוצים להרגיל אותך לישון לבד במיטה שלך, בגלל זה מהיום אתה תרדם במיטתך, ואמא או אני, אנחנו נחליט בינינו ונתחלף, ישנים איתך בחדר, על מזרון.
כן.
אנחנו נשמור עליך כל הלילה, שים לב, המילים הם רק מילים חיוביות, ואנחנו נשמור עליך כל הלילה. עכשיו תתכונן לדרמה וללמוד על הרגליים האחוריות, הוא לא ירצה. ואז תגיד לו, עכשיו, יכול להיות שאתם לא רוצים שהוא יעיר את אחותו. זה סיפור.
כן, זה גם...
אתם צודקים. אבל זה לא עובד אחרת. ואז הוא יפקה, ואז היא תתעורר, ואז יצטרכו... ואז כמה ימים אחרי זה גם בא. או אתם מראש, אני לא יודעת מה, תחליטו מה אתם עושים. אולי הוא לא...
הקושי זה גם יהיה עם הקטנה, שכאילו אנחנו שמנו אותה במיטה, סוגרים את הדלת, יוצאים, זהו.
בדיוק.
עכשיו זה...
לא, עכשיו הוא יעיר אותה. ברור, הוא יעיר אותה. נכון.
הוא הולך לישון בכיוון, בזמנים האלה. הוא הולך לישון גם באזור שבע.
נכון, לא. ועכשיו, אני יודעת, כי אם אתם תכניסו אותו ומשנים באותו חדר, והוא ירצה לישון במיטה שלכם, ואתם לא תיתנו לו, ואתם תגידו, הנה אני כאן, אני לידך, אני שומר, אני אהיה פה כל הלילה, לילה טוב, אני איתך, יכול להיות שהוא יפקה, הוא לא רוצה, הוא ירצה למיטה שלך, או הוא ירצה שתיכנס למיטה שלו, ואז הוא מאיר את הקטנה. אני מבינה את הבלגן. אני מבינה. אני מבינה, זה מחיר. ועכשיו אתם צריכים לחשוב מה קורה עם הקטנה. האם אתם רוצים להוציא אותה למקום אחר? האם אתם רוצים להרים אותה על הידיים? מה? ואז גם הוא יקנה שלקחתם את הקטנה? או שאתם רוצים מראש להרדים אותה? אני לא יודעת, בלול, בחדר אחר? עד שאתם גומרים את הסיפור עם הילד? או שאתם תחליטו לא לעשות את זה בכלל? לעוד שנה. אבל אני אגיד לך איך זה עובד. מה קורה פה? בסיכומו של דבר אתם יושבים ליד הילד, או שוכבים על מזרון ליד הילד, ואומרים לו, אני פה, אני שומר, אבל אנחנו לא מדברים. והילד ירד למזרון שלכם, ואתם מעלים אותו, ואתם עושים לו ששש, ואתם מנטפים אותו, עם המון חמלה, עם המון אהבה, כי הוא לא יודע להירדם לבד. הוא לא יודע. הוא צריך את התנאים שהוא הורגל להם, במיטת ההורים. ואז בסוף הוא ירדם. עכשיו, זה ייקח 40 דקות, זה ייקח שעה, זה ייקח 20 דקות, לא יודעת כמה. אחרי שהוא ירדם, מכיוון שזה מוקדם, תקומו, תעשו מה שאתם עושים. אבל כשאתה ב-11:30-12 הולך לישון, אתה הולך לישון בחדר של הילד. ולמה? כי הוא יקום בלילה. הוא הרי יקום. וכשהוא יקום אני רוצה שהוא יראה אותך.
אוקיי.
ואז או שהוא ירדם לבד, או שהוא ירד אליך למזרון, תחזיר אותו. תעשה לו ליטוף ותחזור למזרון שלך. וככה זה יהיה 3-4 לילות. הוא יקום, הוא יראה אתכם. אחר כך הוא יקום, הוא כבר לא ירד, הוא יראה אתכם. בהתחלה הוא יתעורר 4 פעמים, אחר כך 3, אחר כך 2. אחרי כמה לילות הוא לא יקום יותר. ואתה יודע למה הוא לא יקום יותר? כי הוא כבר יודע והוא בטוח שאתם בחדר.
ונת,
ואז אתה מחכה עוד 3 ימים והולך לישון במיטתך. ועכשיו בוא נראה מה יקרה בבוקר. יכול להיות שהקמת בבוקר וישר למטבח או התינוקת בכתה או מש כזה, או ישר אתה הולך ואתה מאיר את הילד ומבחינתו ישנת שם כל הלילה, ויכול להיות שהוא יתעורר לפניך והוא יראה שאתה לא שם, ואז הוא יאשים אותך למה. אז תגיד לו, אז תשקר ותגיד לו, הייתי פה כל הלילה וקמתי מוקדם לעשות טיפי וראיתי שאמא לבד, אז הלכתי אליה קצת קצת לנחם אותה, כי אני פה כל לילה. אוקיי? עכשיו כל הצדקנים יגידו לי, לא, הם משקרים לילדים. לא, מה, שטויות במצגבניות. כולנו משקרים כל היום וגם את הילדים. אומרים לו, אני לא.
ובלילה הוא לא יזכור.
ומה?
ובלילה הוא לא יזכור.
לא, הוא חושב שהיית שם כל הלילה, הוא כבר לא מתעורר. אני רוצה להחזיר לו שנת לילה רצופה. עכשיו, אם הוא קם בבוקר, דרך אגב, והוא אומר, והוא תפס אותך, למחורת תישן שם שוב, כי אולי הוא יתעורר בבוקר לבדוק, באמצע הלילה לבדוק.
הבנתי.
הבנת? תראה, אני אומרת לך, אתה יכול גם לא לישון שם, לשבת לידו, לשבת שם שעתיים, ולהגיד לו פה.
אני בא לישון שם, פשוט יותר עם אמא שלו.
אז שאמא שלו תישן שם.
זהו, זה אני אשכנע.
לא, לא חשוב. מישהו צריך להיות שם, בטח הוא צמוד לאמא שלו, מישהו צריך עכשיו להיות שם כדי שהוא לא יצטרך לקום. כי כרגע הוא צריך לקום, הוא מאיר את עצמו. באופן לא מודע, המוח מגייס את השעון המעורר הזה והוא מאיר את עצמו. והוא גם לא יודע לישון לבד. וכדי ללמד אותו להירדם לבד, זה במיטתו. אתם רוצים אולי במיטתכם, אבל לא לשכב לידו. תנסו, אם זה, יש פה בעיה של תינוקת, תנסו במיטתכם ולא לשכב לידו.
לא, את התינוקת אולי נוציא פשוט לחדר השני, באמת.
אולי.
נראה לי שזה הכי עדיף.
אולי. ואז, יש לי שאלה אליך. אם התינוקת בחדר שלהם, של הילדים, והוא בוכה והוא מאיר אותה, ואם תיקחו אותה עכשיו לחדר השני, היא תירדם בקלות או כבר זה יהיה
סיפור? כן, היא יכולה להירדם בחדר השני.
שוב, אז אני אגיד לך, זה עדיף. אני אגיד לך גם למה. כי תראה, זה הכל פסיכולוגיה. כי ברגע שהיא הלכה לישון, ועכשיו אתם מנסים להרדים אותו בחדרו, והוא בוכה, והוא מאיר את התינוקת. ואתם אומרים לו, עכשיו שהיא תעוררה, אנחנו צריכים להרדים אותה, רגע ניקח אותה לחדר השני, על יד החדר. אני לא יודעת מה זה החדר השני.
חדר עבודה, כן.
אוקיי, והיא תירדם שם, ואנחנו חוזרים אליך. עכשיו, מבחינתו, היא יצאה קצת מורווחת, שזה גם כן משהו ש... אתה יודע מה? אפשר גם לעזוב את זה. תראה, זה הכל ניסוי וטעייה, ואנחנו צריכים לבדוק מה מתאים לכם, מה עובד עם הילד, אבל המסר כאן הוא שחובתי להרגיל את הילד, זה הכל עניינים של הרגל. זה כמו לרחוץ ידיים שיוצאים מהשירותים. או לפני שיושבים לאכול, זה הרגל. מה, ילד מבין חיידקים ואוכל מלוכלך? נו, באמת. זה כמו להתקלח כל יום. זה הרגל. אוקיי? עכשיו, אז אותו דבר גם פה. חובתי להרגיל את הילד להירדם לבד במיטתו. כי הילדים נולדים עם זה, ומתישהו אנחנו מקלקלים. אבל אני יכולה להבין, זה מעבר דירה, זאת מלחמה, באמת, זאת לא ביקורת או אשמה. עכשיו צריכים לתקן. עכשיו צריכים לתקן, הקטע הוא שהתיקון בדרך כלל יותר קשה ועורך קצת יותר זמן. בסדר. זה מה שצריך לעשות. זה בעצם המסר. איך עושים את זה? בלי בכוח, בלי בלהעליב אותו, בללמד אותו, בעקביות ובנחישות, שזה לא במיטת ההורים, זה במיטתו, ואני שומר עליו. אני חושבת שזאת הדרך הכי טובה.
מעולה, אנחנו על זה.
בכיף עודד, ועודד, תתקשר עוד איזה חודש. תספר לנו איך זה עבר, דבר עם מאירה. תספר איך זה עבר, שלח וואטסאפ הזה. תודה.
מעולה. תודה רבה לך.
בבקשה, שבת שלום. ביי ביי. כן, אני יודעת שאני חוזרת על זה, אבל כל פעם יש הורים חדשים, כן? כי זוג בלי ילדים, או זוג בלי הקושי הזה, זה לא מעניין אותו לשמוע את הפתרון. ככה זה, יקיריי, ככה זה. אנחנו, נדיר שאנחנו עושים תוכניות מניעה, אלא בדרך כלל אנחנו רוצים לפתור בעיות כשהן קורות. בסדר? אז יש לכם כל מיני מומחים, את מאיה רוזמן באוכל, את רפי קרסו בבריאות, ואת מיכל דליות בנושא של התנהגויות בית ומערכות יחסים. אין מקום אחר חוץ מ-103 FM, נכון? אז יאללה, לשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל.
וברכה.
היי, שמי אושרת.
אלן.
אני מתקשרת האמת בגלל אחיינית שלי.
אוקיי.
היא בת 13 וחצי, ולאחרונה נפגשנו באיזה אירוע משפחתי, ואימא שלי, סבתא שלה, הן רבו, וזה היה פשוט מזעזע. ואנחנו עומדים לפני עוד איזשהו מפגש, והן לא דיברו מאז, וכבר עברו שבועיים. אמא שלי מאוד מאוד נעלבה מהאירוע. הילדה פשוט הייתה אמורה, החזיקה את אח שלה הקטן, והחזיקה אותו לא טוב, ואמא שלי נבהלה וצעקה, ואז היא צעקה עליה בחזרה, זה הפך להיות, כאילו אמא שלי לא הבינה למה פתאום היא צועקת, ומה קורה לה, ומה זה הדבר הזה בכלל. ואני מאוד קשורה לאחיינית שלי, לאחיינית הראשונה, אנחנו ככה מאוד מחוברות, ורציתי לשאול מה אפשר לעשות, איך אני יכולה
אני גם להרגיע איך.
את שתיהן.
אני, כאילו... את לא צריכת להרגיע, זה עכשיו קצת משחקי כבוד. הבת 13 הגיבה בקיצוניות, יכול להיות בהתאמה גם לאופי שלה, וגם באמת בהתאמה לגיל.
העניין הוא שהטמפרמנט שלה די רגוע, ובגלל זה גם אמא שלי הייתה מאוד מופתעת מזה. כאילו ילדה מאוד מאוד טובה, מנומסת, ופתאום היא התפרצה ככה. עכשיו כאילו אני מנסה להגיד לה, תשמעי, בגיל ההתבגרות, היא כאילו לא, היא כזאת אומרת לי, מה? אני לא מצליחה להוריד את זה כאילו כמו שצריך, ובגלל זה
אני אגיד לך, עוד דבר אחד, אז את ראית נכון, גיל 13 הם מאוד חשופים לביקורת ולביקורת עצמית, וברגע שסבתא, וכנראה סבתא שהיא גם מאוד אוהבת, העירה לה, משהו שם עשה קנק והיא התפוצצה עליה, וזה של הילדה לגמרי, זה לא הצעקה של סבתא, של אמא שלך, אלא זה משהו שעבר באותו רגע לילדה. כאילו, היא אמרה לעצמה, עוד פעם מהירים לי, לכולם יש להגיד מה להגיד, כולם כל הזמן אומרים לי מה לעשות, נמאסתי כבר מהמבוגרים האלה, בשביל מה בכלל באתי לפה, לא רציתי לבוא לפה, לכת ידעי מה עבר לה בראש. והתפוצצה על סבתא, על אמא שלך. אני חושבת, זה מה שנראה לי נכון. זה לבוא לאמא שלך ולהגיד, תגידי, תקשיבי, זה פה לא עניין של צודק ושל נכון. את צודקת שלא הייתה צריכה לריב, את צודקת שלא הייתה צריכה להתפוצץ, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. החובה היא תמיד של המבוגרים. אושרת, זה אנחנו המבוגרים שחובתנו להסדיר את היחסים עם הילדים שלנו. אם יבוא אליי לקליניקה, אבא, שרב עם הבן שלו, בן 7 או בן 17, אני אגיד לו אותו דבר. אני אגיד לו, חובת החיזור וההשלמה עליך. אנחנו המבוגרים, אנחנו יכולים לבלוע. לא, הוא צריך לדעת, ככה לא מדברים אליי, מדברים אליי ככה, למה שאני אהיה הראשון? תגידי לאמא שלך, תגידי לאמא, מה אנחנו
אגב,
פה?
אגב, החיקוי הזה שעשית עכשיו... זה בול כמו שאימא שלי הגיבה, כשניסיתי לגרום לה, כאילו...
כן, כן. תגידי לה, כל הזמן תגידי לה, את צודקת. עכשיו, מישהו צריך לעשות את הצעד הראשון, והמישהו הזה זה תמיד המבוגרים. אנחנו האחראים, אנחנו הבוגרים, אנחנו שיכולים להתאפק. תגידי לה, אימא, מה זה? את עושה פה מריבה למי יש יותר גדול? תגידי לה, אמא, מה זה? את שומרת על כבודך כאילו לא? היא הראשונה שתתנצל? למה מה? את ואני, אנחנו צריכות להוכיח משהו. זאת נערה בת 13 שהתפוצצה, והיא בטח גם מצטערת כבר, ואת הרי מכירה אותה, היא ילדה טובה, היא בדרך כלל מנומסת. יאללה, תפתחי את הדלת, תני לה את האפשרות להיכנס. זה אחריותנו המבוגרים. ואם אמא שלך תגיד לא, היא צריכה להיות הראשונה.
העניין הוא שגם ההורים לא כל כך התערבו בזה. זאת אומרת, אחותי החליטה שהיא לא מוכנה להתערב בזה, ואני כאילו מרגישה שזה עוד יותר גרם לאימא שלי, בגלל זה גם יצרתי איתך קשר, כי אני הרגשתי שזה עוד יותר גרם לאימא שלי לתחושה של כאילו היא שמה חומה בינה לבין הילדה.
יכול להיות, וזה... יכול להיות, והיא נורא פגועה. אז תגידי לה, אימא מהממת, יש לך בנות נפלאות, יש לך נכדים נהדרים, את לא צריכה להוכיח שום דבר לאף אחד. בואי תפגיני רוחב לב, תמשיכי ללכת הלאה. יש אירוע, יש חגים, יש, אני לא יודעת מה, ערבי שישי.
כן.
בואי, כשאת נכנסת, לך ישר אל הילדה. תגידי לה, היי מותק, מזמן לא דיברנו. איך הלימודים? איך עוברת התקופה?
ואם היא תעשה פרצוף או משהו כזה, מה, איך להמשיך לדבר איתה?
תראי, אם היא עושה פרצוף להמשיך לדבר איתה, אם זה לא נעים, תמשיכי לך יאללה, אבל פתחת דלת. את לא שומרת תינה. תגידי לה, אמא, מה בגילנו צריך לשמור תינה על איזה ילדה, ילדה מחוצ'קנת עם שערת רגשות בת 13? את צודקת שזה לא בסדר. את צודקת שזה לא בסדר. יאללה, בואי נלך הלאה. עכשיו, אם אמא שלך בשום פנים ואופן לא מוכנה, לכי את לאחיינית שלך, תגידי לה, תקשיבי. סבתא סקנה, סבתא מהדור של פעם, כן, לכי, תשימי עליה את הכל. אמא שלך לא יודעת מזה. סבתא סקנה, סבתא מהדור של פעם, סבתא לא יודעת לסלוח וללכת הלאה, סבתא לא יודעת כל הדברים האלה שלה, חושבת שהילדים צריכים להתנהג כמו לפני 50 שנה. קשה לה, תגידי לה, סבתא, קשה לה מאוד להיות זאת שעושה את הצד הראשון. תדעת מה? את רוצה אותי לידך? בואי את ואני נעשה את הצד הראשון. בואי את. אני אלך איתך, אני אתן לך יד, אני לא אגיד מילה. בפעם הבאה אתם אנחנו נפגשים ביום שישי הבא. איך שסבתא נכנסת, תגידי לה, היי סבתא, שלום, שבת שלום. ולכי יאללה. מה שלומך? זה מה שסבתא מחכה, יאללה. תני לה את מה שהיא מחכה. אנחנו כבר לא נצליח לשנות אותה. וכל המריבה הזאת יושבת על הלב שלך. לא, מה, לא יושב לי על הלב. אל תגיבי לזה. יושב על הלב שלך, יושב על הלב שלה. יאללה. בואי, את צריכה שאני באיזשהו אופן אעזור לך, אני פה עבורך. עכשיו.
אני ממש מרגישה אבל שזה מאחיר את האווירה.
ברור.
בעצם ההחלטה של ההורים לא להתערב קצת תמוהה בעיניי. כאילו אני לא מצליחה להבין למה.
אז תראי, גם אני לא, הם לא פה, הם לא יושבים מולי. יכול להיות שהם אמרו לבת שלהם בשקט, בלי שאף אחד שמע, לכי מתוקה, סדרי את האדורים, סבתא הסכנה בחייך, תגידי לה, סבתא, מה נשמע וזה, היא לא צריכה להגיד, אני מצטערת שצעקתי, זה כבר היה כל כך מזמן, רק להגיד לה, סבתא, שלום, מה נשמע, איך את מרגישה? להתחיל לעשות את הצעד הראשון. אולי הם אמרו לה לעשות את זה, ואולי הם לא אמרו, אולי הם אמרו ואנחנו לא יודעות.
כן, יכול להיות שאולי המידע הזה לא הגיע אליי.
אנחנו, מה שקורה עכשיו, שימי לב אושרת, מה שקורה עכשיו, אנחנו מתעסקות במה שהיה. בואי נחליט שמה שהיה מת, אין אפשרות לתקן את זה, זה חלב שהחמיץ, זה חלב שנשפח. בואי נלך 100 יום קדימה. ו-100 יום קדימה זה אומר, איזה צעדים אנחנו יכולות לעשות, כדי שהברוגס הזה ייגמר. זה הכל, אני לא יכולה לתקן את מה שהיה. סבתא פגועה, הנכדה צעקה, כל אחת שומרת על כבודה, אף אחד לא רוצה לעשות, לכל אחד יש את הסיפור שלה, אף אחד לא רוצה לעשות את הצעד הראשון. מה אנחנו יכולות לעשות? גמרנו. הסיפור כבר לא מעניין אותי. לא ההורים שלה, לא היא, לא זה, לא זה. ואז מה שנשאר לעשות זה שאת תלכי ותגידי לאמא שלך, ותקשיבי מה שאני אמרתי, תגידי בדיוק מה שאני אמרתי, לא אחרת. זה העניין. הלאה וקדימה. ואני מקווה שהיא תתרצה, כי זה אחריותנו המבוגרים. ואם היא לא, והיא תגיד, לא, 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 זה הילדים, זה הילדים, אז לכי לאחיינית שלך. ואז תגידי,
שאימא שלך תשמע. כאילו לנסות לבוא מהצד השני בעצם.
כן, להתחיל מסבתא, כי להתחיל מאמא שלך, כי זאת האחריות. האחריות היא על עולם המבוגרים. ואם היא לא רוצה, כי קשה לה, כי היא מהדור של פעם, כי יש לה דעה מאוד ברורה איך הדברים צריכים להתנהל, והיא לא מוכנה. אוקיי, אז תגידי לה, אז אני אוספת אותך, אני הולכת לדבר עם הילדה, ותבואי לילדה ותגידי לה, מה שאמרתי לך מקודם. ואולי זה יעבוד. תגידי לה, אני מוכנה לעזור. אל תיכנסי לעצם המריבה.
אני כאילו מפחדת שככל שהיא יותר מתבגרת, דברים כאלה יכולים לקרות שוב.
לאמא שלך?
לא, דווקא לא לאימא שלי, דווקא לילדה. כי כאילו יש לה עוד שני אחים קטנים יותר, ואני אומרת לעצמי, איך אימא שלי תגיב לזה, ואיך כאילו, איך להתמודד עם המצב הזה של ילד שהוא פתאום משתנה, שפתאום קורה משהו, כאילו,
אושרית.
זה משהו ש...
אז קודם כל, אושרית, זה דרך אגב רק, מה שאתה עכשיו תיארת לי, זה קורה רק לנו בני אדם, זה לא קורה לאף בעלי חיים אחרים. לדאוג ממשהו שלא קרה ואולי יקרה. למה את דואגת? אין לך מה לדאוג. קודם כל, האחים שלך, האחיינים האחרים שלך, הם לא כמוה. הם לא אותו טיפוס, הם לא אותו בן אדם. יכול להיות שילד אחר שסבתא תכעס עליו, הוא יגיד לה, אוי, אבל סבתא, אבל לא התכוונתי, אוף, אני לא אוהב שאת צועקת עליי. ואז היא תגיד, אבל תראה, 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 אז הוא יגיד לה, בסדר. ובזה זה נגמר מבחינתו. כי זה בן אדם אחר. מי אמר שכולם יגיבו אותו דבר? אולי סבתא שלך למדה מזה ובפעם הבאה זה לא יקרה. אין מה לדאוג לעתיד, אל תדאגי לעתיד. יש כרגע ברוגז בין סבתא לנכדה, בואי ננסה ליישר את האדורים. ואני אומרת לך, כשאת מדברת עם כל אחת מהן, או רק עם אחת מהן, וזה מסתדר כשאת מדברת, אל תדברי על מה שהיה. מת מה שהיה. לא מעניין מה שהיה. לא את זה אני הולכת לפתור. אני לא הולכת לפתור את סיבת המריבה. כן, היא לא התכוונה, היא גם התכוונה, אבל היא נורא נעלבה, אבל אני אמרת, לא, לא מדברים על זה, זה לא מעניין. זה חמוץ, זה כבר מסריח. זה לא מעניין. תלמדי ללכת הלאה. מהו הצעד, או מי עושה את הצעד של הדיבור הראשון ולהסתכל בעיניים. את מבינה
כאילו
אותי, אושרת?
כאילו לשחרר את זה? כן, כן, אני מבינה.
זהו.
לשחרר את זה ופשוט כאילו לבדוק עכשיו איך...
זה לא רק לשחרר. זה לא רק לשחרר, אין מה. תראי, גם לסבתא וגם לנכדה, לכל אחת יש סיפור אחר. וכל אחת מתבצרת בעמדתה. ואת זה לא נצליח להזיז. אז אנחנו לא מתעסקות בזה בכלל. אנחנו מתעסקות ב... בואו נדבר.
כן.
יש לך נכדה מהממת. תגידי לה שלום, מה שלומך? קניתי לך מתנה, מזמן לא דיברנו. יאללה בואי, יש לך מקום לחיבוק. זה הכל! זה מה שצריך לעשות, רוחב לב. מבוגר שלוקח אחריות על הקשר עם, עם הנכדה. זה מה שצריך להיות. ואם מבוגר לא יכול לעשות את זה, אז בואו נלך לנכדה. זה מה שנשאר.
וואו, תודה, מיכל.
בבקשה, אושרת, ותקשיבי לשיחה הזאת שוב ושוב, אוקיי? עוד תחשבי עליה, ותתכנני.
כן, זה נראה לי ממש ממש פשוט.
כן, כן,
רבה.
ותתכנני איך את מדברת עם אימא. כל טוב,
תודה.
יקירתי, בבקשה. שבת שלום, שבת שלום. אני מוציאה מסר אחד ברור מהשיחה הזאת. כשאתם הולכים ליישר את ההדורים, אם הולכים למגשר, אז הוא מתחיל לעבוד לא על העמדה, כי יש פה שתי עמדות ברורות. כשאתם רוצים לגשר על משהו, אתם לא מתעסקים בעמדה. זה, אני הרי גם מאמנת וגם מגשרת, אז אני יודעת להעביר לכם את המסר הזה. אתם צריכים לדבר על האינטרס, והאינטרס של שתיהן, ויש להם את אותו אינטרס, זה לחזור להיות בדיבור. זה העניין. אז איך עושים את זה? לא צריך לפתור את הריב, כי אנחנו לא נסכים עליו אף פעם. הוא גם לא מעניין, הוא היה מזמן, די. אלא בוא נחשוב, איך אנחנו שומעות על האינטרסים שלנו, איך אנחנו מחדשות את האינטרסים שלנו, שזה להיות בקשר. אוקיי. אני לוקחת אוויר, אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו הוא 0552-103-103. כתבו הודעות בוואטסאפ ב-054-70-103-70. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, חכו פה ותכף אשוב. שבתי אליכם ואל השיחה שממתינה לי. שלום.
שלום, בוקר טוב מיכל.
היי. בוקר טוב מיכל. אהלן.
יש לי בעצם שתי שאלות ששזורות באותו נושא, אז אני מקווה שנצליח את שתיהן.
אוקיי.
רציתי לשאול, יש לי בן חמוד מדהים, בן 5, שהוא מאוד מאוד נבון לגילו. זאת אומרת, הוא קולט סיטואציות מאוד מהר, מבין את העולם איך הוא עובד, מאוד מהר, יודע לקרוא מגיל מאוד צעיר, לימד את עצמו, ובאמת כאילו היכולות האינטלקטואליות שלו קצת גבוהות מהנורמה. עכשיו, אני מניחה שזו שאלה שכבר חזרה על עצמה, אבל הוא חשוף למידע שלדעתי לא אמור להיות חשוף בגיל הזה. ובנוגע לכל המצב המדיני,
מדיני מלחמתי, מדיני מלחמתי.
נכון, מדיני מלחמתי.
כן,
אנחנו בבית מאוד מאוד מנסים להקפיד על חדשות לא דלוקות, טלוויזיה לא דלוקה כשהילד נמצא, כאילו מאוד מנסים לשמור על מה שבשליטה שלנו.
כן.
אבל אני מסתובבת איתו ברחוב, ויש תמונות, והוא כן. קורא את השלטים, והוא אומר לי, אמא, מה זה? תוציאו אותי מהגיהנום, מה זה גיהנום?
Okay.
הוא תופס אותי ואומר לי, הוא יום אחד הפתיע אותי ואמר לי, אמא, אדר גולדין מבקש שנחזיר אותו הביתה. מי מחזיר אותו הביתה? כאילו שואל אותי שאלות שלי.
כן, כן,
נעלמת דום ולא יודעת מה...
וואו, מתוק.
לענות
מדהים,
על השאלות האלה.
מדהים.
ואני גם מרגישה זה קצת הולך איתנו הביתה, כי הוא הולך לישון, והוא מחביא את הבובה שלו מתחת לשמיכה, שהגנבים לא יבואו.
כן.
ולא ייקחו את הבובות.
אז זהו, זהו.
כן.
אוקיי, זה... אוי, זה מדהים. אני ממש, השבוע... שמעתי על ילד שאמר בגן לילדה ברגע מסוים שיש גנבים שגונבים ילדים. עכשיו, אני רוצה שתביני שזה שיבוש של מחבלים שחטפו ילדים.
לגמרי.
זה, זהו. וזה בעצם לוקח אותנו לעולמם של הילדים ולעולם המושגים שלהם. אז מיכל, תראי, אני אקדיש לזה הרבה זמן. ואת, כדי שכולם יבינו גם את. מבחינה קוגנטיבית, ילדים, גם אם יש להם IQ גבוה, וזה מוכר לי, כי גם יש לי את זה בבית, יש לי ילדה שבגיל 4 ביקשה שאני אלמד אותה לקרוא, ואמרתי לה, לא מתוקה, חבל, זה משהו שלומדים בכיתה א', אני רוצה שיהיה לך מעניין בכיתה וזה וזה. אז לקח לה משהו כמו פחות מכמה חודשים, והיא לימדה את עצמה לקרוא. זאת אומרת, די, את מבינה, זה שם. זה שם את לא נלחמת, להפך, את מזינה את זה. מה, אני, את כל החוגי ההשערה וכל הדברים האלה. עכשיו, המספיק משעמם להם אחר כך בכיתה, דרך אגב, היא הוקפצה. אם את שוקלת להקפיץ אותו, תתייעצי איתי, כי צריך לקחת בחשבון אחר כך את החטיבה, אוקיי? ולפעמים זה נכון להקפיץ אותם, אין להם מה לעשות בכיתה. יש להם שש שנים של שעמום טוטל. מבינה, צריכים לקחת את זה בחשבון. עכשיו, בכל אופן, היכולת קוגנטיבית, אין להם חשיבה מופשטת. זה מתחיל בגילי 7, 8, 9, 10. מופשטת. ואני אתן לך דוגמה ממצבים שהתמודדנו איתם. ילדה שלא רצתה לטוס, כי היא פחדה שהמטוס יפגע בסבתא שלה. כי אמרו לה שסבתא בשמיים. זאת אומרת, להגיד סבתא בשמיים זה כמו להגיד סבתא במטבח, או סבתא בחיפה. הישות שלה, הנוכחות שלה בשמיים. אז תגידי לי, המטוס שיהיה בשמיים, נכון? יכול לפגוע בה, כן או לא? בבקשה, יפה. אחד. עכשיו, זה העניין. לכן, או שילד שמע שמישהו חטפו ילדים. מה זה חטפו? זה לקחו בלי רשות. עכשיו, כשילדים שומעים משהו, קודם כל, הם לוקחים את זה לעולמם. לכן, דווקא בגלל הגילאים הצעירים, אפשר לדבר איתם כמו מה זה מת. אפשר להגיד סבא מת, או האיש הזה מת, וזה מצד אחד. כי זה לא מפחיד אותם. כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו מבינים את המשמעויות הרוחניות או המופשטות שמאחורנית. האובדן, הגעגוע, האינסופיות, וזה הדבר, בוא נגיד, המאיים, המפחיד, הלא נעים. אין את זה לילדים. אין את זה כי אין להם ניסיון, כי הם לא יודעים. זה פשוט מידע שאין להם. בעולמם, וגם לא יכולת לקלוט. עכשיו, כשהוא מסתובב ואומר, אמא, אדר גולדין רוצה שיחזיר אותו הביתה, אז זה המקום להגיד לו, הוא לא יודע מי זה אדר גולדין, והוא לא יודע גם מה הכוונה. אז זה המקום להגיד לו, מתוק שלי, כשמישהו אומר, תחזירו אותי הביתה, זה מישהו שאומר, בא לי נורא את הדברים שהיו לי פעם. כי כשאנחנו אומרים, אוי, אני רוצה הביתה, למה? כי פה הדברים שלי, והמשחקים שלי, והמקרר עם האוכל שאני אוהב, והדברים שלי, זה מין משפט כזה של געגוע, בא לי, תחזיר אותי הביתה. עכשיו, אדר גולדין, זה מישהו, עכשיו תחשבי מה את אומרת.
כן.
אוקיי? את יכולה להגיד, זה חייל שמת, אם הוא יודע שחיילים מתים, רק אם הוא יודע שחיילים מתים. אז זה חייל שמת, ולכן, כאילו הוא אומר, אני רוצה לחזור הביתה, כאילו הוא אומר, אני רוצה לחזור להיות חי. אבל אנחנו יודעים שזה לא יכול לקרות, נכון? נגיד, רק זה אחד, למשל. או, אם זה יותר מדי מורכב, אז את מתחמקת, ולא אומרת, את אומרת לו, זה מין משפט כזה של אנשים אומרים, כשהם נורא מתגעגעים לחזור הביתה, בלי שאת מדברת איתו. אוקיי? על, 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 על גולדין. זה אחד. הדבר השני שאומר, אמא, מה זה גיהנום? תגידי לו, אותו דבר. יש שני מושגים, שאחד נקרא גיהנום, ואחד נקרא גן עדן, ואנשים משתמשים בהם כשהם רוצים להסביר משהו מאוד טוב, זה גן עדן, ומשהו מאוד רע, זה גיהנום. עכשיו, אמא היא דתייה, היית נותנת איזה פרשנות לגמרי אחרת. היית אומרת, גיהנום זה המקום אליו הולכים אנשים שמתים, שעשו מעשים טובים, והם אנשים טובים, ואז אנחנו חושבים שהם יושבים ליד אלוהים בגן עדן. וגיהנום זה המקום שרק לאנשים רעים, ורע שם, ולא טוב שם, והם לא יושבים ליד אלוהים. את מבינה? ואז הילד יודע מה זה מקום, אז יכול להיות שהוא ישאל מה טוב שם, אז את יכולה להגיד דברים של ילדים, שאוכלים שם לסובע, ומזג האוויר תמיד נעים, ויושבים עם חברים שאוהבים, אז מה קורה במקום הרע? תגידי לו, לא נחמד שם, וכל היום רבים, את צריכה להביא מונחים...
כן, מהעולם שלו.
בדיוק, מעולם הילדים. ולפעמים עד שהוא מוצא לאכול, הוא רעב, הוא מתעצבן. את מבינה? אני לא אומרת, הוא גובע ברעב. עד שהוא מוצא לאכול, כבר נתתי לזה פתרון. זאת אומרת, את צריכה לקחת ולעשות מכל הדברים האלה סיפור שמתאים לעולמם של ילדים. אוקיי? עכשיו, אם הוא אומר שהוא מחביא דברים, שלא יבואו גנבים ויקחו, זה בדיוק האדפטציה שהוא עושה לחטיפות, לחלקי מידע האלה. ואז התפקיד שלי זה רק להגיד, מתוק שלי. הגנבים האלה לא מגיעים, נגיד אנחנו גרים לא יודעת מה, ברשפון, בחיפה, בקריית עטה. זאת אומרת לו, מתוקי, הגנבים לא מגיעים לקריית עטה. למזלנו הם רחוקים, וואי, וואי, וואי. זה שעות לנסוע. לא רק זה, בבית שלנו יש סורגים, אף גנב לא יכול להיכנס.
לא, הוא חכם מדי לזה. כן. אני אומרת לו את הדברים, ואז יש לו תשובה, אני אומרת לו,
אז הוא אומר,
יש מאבטח בכניסה, כן. והוא בודד את הרכבים, ויש מדבקה של, כן. של השם של היישוב, אז רכב שאין לו מדבקה לא יכול להיכנס, גם לא יכול להיכנס.
אז הוא אומר, מה הוא אומר?
הוא אומר, אבל הוא יכול לקחת רכב של מישהו עם מדבקה, ואז הוא ייכנס. הם לא בודקים את מי שם עם מדבקה.
יפה, ואת אומרת לו, וואו, איזה חכם הבן שלי, ממזריקו. אני אפילו לא חשבתי על זה. אתה צודק. אבל אז הוא יגיע לחניון, נכון? אין לו כניסה לדלת, ונגיד שיש לו כניסה לדלת, הוא מגיע לאן? אלינו. אין לו כניסה, תראה איזה מנעולים יש בדלת שלנו. סליחה, מה אתה חושב שאמא שלך ואבא שלך יותר טיפשים מהגנבים? אני יותר חכמה מהגנבים. כל דבר צריכה להיות עוד תשובה. ברגע שאני לא מבועלת, לא מפוחדת, ברגע שאני לא אומרת, אוי, אוי, הילד, הילד, אלא אני חיה את הדבר הזה, אני מספרת סיפור ויש לי תשובה לכל דבר. מבינה? עכשיו, לשם צריכה לקחת את זה. אני שמעתי, ב-10 באוקטובר 23, הייתי כבר במלון. בתל אביב, שם היו מפוני בערי. ואני שמעתי ילדה בת 9 אומרת לאמא שלה, אמא, מה תעשי אם אני אהיה חטופה? והאמא בחוכמתה. עכשיו, תנסי רגע להיזכר על מה עבר עלינו כולנו באותה תקופה. והאמא בחוכמתה החזירה לה את זה בצורת שאלה. למה את מתכוונת? מה זאת אומרת חטופה? כי כשאנחנו שומעים חטופה, מה עובר לנו בראש?
אנחנו מכירים, כן.
רצח, אונס, נובה, וואי, נכון, מה, נורא והיום, וכולנו אחוזי חיל ורעדה, מה נגיד לילד? אבל לכן להחזיר לו שאלה, וזה מה שהאימא עשתה באמת בחוכמתה הגדולה, למה את מתכוונת? מה זאת אומרת? ואז הילד לוקח אותנו לעולמו, ואז אמרה לה הילדה בת 9, לא, אם נגיד אני הולכת לאיבוד, אז איך תמצאו אותי? עכשיו, לזה אני יכולה לענות.
נכון.
אני לוקחת את כל החבורה עם הג'יפים, ואני נכנסת, ואני מכירה את המורה דרך, ואני יודעת איזה מקומות את אוהבת, ואני יודעת איפה את אולי מתחבאת. ואז אני הולכת ואני מחפשת, תקשיבי, אני יודעת למצוא אותך. את מבינה?
כן. זו
תשובה לגמרי אחרת ממה שהייתה לי בראש באותו רגע.
הבנתי, כאילו מעלים נושא ואנחנו לוקחים אותו, לנו יש את מה שיושב לנו נכון, בראש, נכון. בדעת מודע, ולהם בכלל יש את החשיבה שלהם.
נכון, בדרך, אוקיי. נכון, וכשהוא אומר מה זה, אני יכולה לבנות על זה סיפור, בהתאמה לילד, בהתאמה לגיל, בהתאמה לחוכמתו, לא להיות מבועלת בכלל, כי הוא לא אצלי בראש, כי א' אין לו מידע, כי הוא רק בן 5, הוא שמע משהו והוא לא מבין אותו. הוא פונה אליי שאני אתן איזה פרשנות, שאני אכניס לזה את התובנות, את מבינה?
כן. כן.
זה הקטע. ואז אני עושה את זה בהתאמה לגיל, למה שמבין ילד בן 5. ואני יכולה לתת חלקי מידע, ואני יכולה לשקר, ואני יכולה להגיד את האמת, אבל כמו שאמרתי, חלקית. ואני יכולה לעשות מזה, אותו דבר אפילו אם הוא שואל מה זה מת. אז להגיד לו, זה כמו הולך לישון. זה שאנחנו לא נראה אותו יותר. זה שהוא לא חי. ואז הוא ישאל, אתה מותי? ולהגיד לו, אני נראה לך? סליחה, אתה יודע שהרופאים היום עובדים על תרופה שאנשים לא ימותו בכלל? עד שאני אהיה זקנה זקנה, כבר לדעתי התרופה הזאת תהיה בחיים. אני לא אגיד לילד בן 5 אני אמות. כי ילד דבון כמו הבן שלך ישר יגיע, ישאל, אז מי ישמור עליי שאני אהיה? את מבינה?
כן, תשובה מעולה.
זהו, עכשיו, מאיפה הדברים האלה קופצים לי לראש? כי אני לא נבלת. כי אני מבינה שזה מאוד תמים, כי אני מבינה שמבחינתי העולם פתוח לתת לו איזה תשובה שאני רוצה.
זהו.
היה לך עוד משהו? כן, אמרת שניים, כן.
זהו, אני
בהקשר לזה, אבל... בואי, יש לנו קצת זמן, בואי, תשאלי אותי, זה מעניין.
אז אני, אוקיי, אז זה די קשור לזה, מעבר לזה שהוא מאוד, זהו, גם מאוד מאוד דעתן, ילד עם עקשן ועידות מאוד מאוד ברורות, וכל העניין של, הוא כבר בערך איזה שנתיים רוצה שנשב איתו במיטה, בלילה, עד שהוא הולך לישון, וזה מבחינתי היה ממש בסדר, אמרתי, הוא צריך אותי, הוא צריך את מישהו שיהיה לי ידו,
נכון,
וזה
נכון.
ממש לגיטימי, וניסיתי גם כאילו קצת לנסות, הנה יש לך פה את הבובה, יש את השמיכה, בוא נשים אור קטן, קצת כאילו דברים שיקלו על הזה, שאולי קצת ישחרר אותנו. היו מצבים שקצת ניסינו כזה, לתת לו לישון לבד, ופשוט הוא לא... מוכן, הוא יוצא מהחדר.
הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא יכול. גם הוא לא יכול, תחשבי רק רגע על המתח שהיה בשנתיים וחצי. אני כבר לא מדברת על המלחמה, גם שנה לפני כן. הילד הזה נולד בקורונה,
נכון.
גדל במהפכה, והתבגר במלחמה. בואי נצא מנקודת הנחה, שהוא מפחד, הוא לא יכול. במיוחד אם הוא כזה חכם. הוא לא יכול. שביעי בחדר, אבל לא במיטתו. לזה אל תסכימי. שבי בכיסא, זה כדי לא אני פה, יש אור, מבחינתי שימי מוזיקה של ים, שימי מוזיקה של לוויתנים מדברים אחד עם השני, זה נורא מרגיע ילדים, וואו, 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 וואו.
הוא מבקש ממני, יש כזה מדיטציה.
שימי לו מדיטציה, אבל אל תשבי במיטתו, לא פיזית, כי זה, כי את לא יכולה לזוז, כי ברגע שאת זזה, את מבינה, אני רוצה, אני כן רוצה שהוא יהיה לבד, מחובר אולי לבובה או משהו כזה, ולקרית ולכל הדברים שהוא רוצה, עם המדיטציה, שהוא ידע להכניס את עצמו למצב מדיטטיבי, והוא ידע להרדים את עצמו. הגוף שלך שם מפריע לו.
הבנתי.
הגוף שלך שם יוצר לו הרגל, התמכרות, הרגל, נקרא לזה רגע הרגל, כי את לא יכולה לזוז, ברגע שאת זזה, זה מניע אותו. הוא מרגיש את זה. לכן אני רוצה שתצאי ממיטתו, גם אם ישבת על הקצה.
אוקיי.
שבי על כיסא לבד, בהתחלה את יכולה לשים עליו יד, תגידי לו, אני גם לא רוצה, אם את רוצה תפתחי כאב גב נוראי, ובגלל זה את חייבת לשבת בכיסא הנוח, אם את רוצה תגידי לו בחוכמתו כרבה, תגידי לו, מאמי זה הרגל, אני לא מוכנה, אני יודעת שעשיתי טעות, אתה לא יכול, אתה לא יודע היום לזה, ואחד ההרגלים החשובים שאני, אבא ואני יכולים להקנות לך, זה להירדם לבד, אני פה, אני שומרת, אני פה שומרת. לא עונה, לא מדברת, וגם אם הוא אומר, אמא, אבל רגע, רק תעני לי, רק שאלה אחת, תגידי לו, מאמי, אני מזכירה לך שאני לא עונה, ענית. ענית. הבנת? זה החוקים, זה התנאים שלך עכשיו. התנאים שלך זה אני לא עונה, והתנאים שלך זה אני יושבת על כיסא ושומרת עליך עד שאתה נרדם. עכשיו, ברגע שאמרת את הדברים האלה, חובת ההוכחה עלייך. את לא תעני, ואת תשבי רק בכיסא. חובת ההוכחה עלייך, זה לא הוא. הוא יעשה את הכל כדי לגרום לך גם לענות לו וגם לשבת בביטתו. זה הדבר היחיד, זה באמת הרגל שצריך להקנות לילדים. שבי שם, תשמרי עליו, כולו בן 5. באמת, כולו בן 5. עבר כזאת שנה איומה, והוא ילד שחכם, קלט מילים, ומכיוון שהוא ילד, הם קולים, הם שומעים סיפורים, והסיפורים לא קוהרנטיים, לא קוהרנטיים כי הם לא מסתדרים להם במוח, בשכל, בראש, לא מצליח להבין את זה. וזה עוד יותר מפחיד, בגלל שזה לא קוהרנטי. אני אתן לך דוגמה ללא קוהרנטי. נגיד ילד שגדל במשפחה, וההורים שם ערבים. פעם ביום, פעמיים ביום מריבות. ומדי פעם הם רבים נורא, אמא בוכה ונכנס לחדר. מדי פעם הם רבים נורא, אבא כועס, צועק, יוצא בבית, תורק את הדלת. אוקיי? זה מציאות חייו. עכשיו, אנחנו, אם אנחנו רואים את זה, לנו זה, יש פה סיפור קוהרנטי. אנחנו אומרים לעצמנו, וואי, 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 מה הולך פה בזוגיות הזאת? זה מביא לגירושין, זה ברור. הילד לא יודע. זו מציאות חייו. אחרי שנתיים, הוריו מודיעים לו שהם מתגרשים. הוא בשבר ובשוק נוראי, כי הוא לא ציפה לזה. כי אין לו סיפור קוהרנטי, כי הוא ילד, והוא שומע חלקי דברים. עכשיו, הבן שלך מוציא את זה החוצה ושואל, את צריכה לבנות לו סיפור קוהרנטי. ברגע שיהיה לו סיפור, הוא יהיה רגוע. ואת הסיפור תמציאי את. זה המקום. את מבינה?
כן.
זהו. זה הסיפור עם הילדים החכמים שלנו. או עם ילדים בכלל. להבין שככה עובד המוח. אז הוא אולי שואל אותך שאלות של ילד בן שבע, אבל ילדים אחרים... גם, באותו מקום.
כן.
ילדים שאלו לפני שנה, למה תמונות של כל הילדים האלה שם? אני שמעתי לא מזמן ילדה שאומרת לאמא שלה, ואין שם חדשות, שאומרת לאמא שלה, אמא, אבל את אמרת לי, שהילדים של ביבס שומרים עליהם, את אמרת לי שכל הילדים שחטפו אותם שומרים עליהם, כן, ילדה בת 10. אז למה עכשיו הם מתים? אמרת לי ששומרים עליהם.
איזה קשה, כן.
את מבינה את הקטע? כן. לא, זה, נכון? כל הילדים חזרו והם לא. למה? עכשיו, את נחנקת, אבל את רוצה לתת תשובה, את רוצה לסדר לילדה את עולמה, ואת גם רוצה שאחרי שתתני לה תשובה, היא תוכל לישון בלילה? אז את מתחילה להמציא סיפור. אז את אומרת, לא שמרו עליה מספיק טוב. לא, אני לא יודעת בדיוק מה היה, אבל היו שם אנשים שלא שמרו על הילדים מספיק טוב. ואז היא יכולה לשאול ממה הם מתו, ואת יכולה להגיד, אנחנו עדיין לא יודעים. זה בעזה, אין לנו שיח עם החמאס. ואז היא תגיד, שתדעו, תגידי לי, תגידי לה בוודאי. וכמובן שאת לא תגידי לה, ועוד שנתיים, היא תבין לבד. הבנת הקטע? מה
כן.
לעשות? מה לעשות? ככה העולם הזה עובד. זהו, סיפור לא פשוט.
וואי, ממש.
נכון, נכון. אבל אני רוצה שתדעי שאת... את, לא התמונות והמציאות והמציאות והדברים שהוא שמע, לא אלה, את מפרשת לו את העולם.
כן.
ותפרשי אותו כמו שנראה לך, לפי הערכים שלך, לפי האמונות שלך, לפי כן, בדיוק.
תודה.
בבקשה, בבקשה מיכל. בבקשה ותודה גם, זה היה מאוד מאוד ארוך, אבל נתן לי הזדמנות ללמד הורים פה דברים שהם היום בשיא מה שכולם עוברים בעצם.
זה היה משמעותי מאוד, כן. תודה רבה.
תודה רבה גם לך, שבת, שלום, כל טוב. ואתם יקיריי, איתי, תמה, מתקרבת התוכנית לסיומה, השעה הראשונה שלנו, תודה למאיר הפרץ ולרן לודין ולכולם, אבל תחכו פה, כי עכשיו יהיו פרסומות ואחר כך חדשות, ואני עדיין נשארת אתכם לשעה השנייה, אז קצת סבלנות ועוד מעט אני חוזרת.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
בוקר טוב, בוקר טוב, שלום לכולם. כאן אני שוב, מיכל דליות, זו השעה השנייה שלנו. עדיין עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחיד לוק ועומר אוקון, ומי שאחראי לשידור הוא רן לודין. בשעה הזאת אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, וגם שילחו לנו הודעות וואטסאפ טקסט קצרות. ל-054-70-103-70, מאירה רואה, תראה וחוזרת אם לא היום, שבוע הבא או שבועיים אחרי, אבל אתם איתנו. טוב, נמשיך כבר מיד לשיחת הטלפון הראשונה. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
היי.
היי, נעים מאוד, שמי דורית.
שלום דורית, אלן.
האמת שאנחנו דיברנו לפני איזה 3 שנים לדעתי.
אוהו.
שנתיים, כן.
הילדים גדלו בינתיים.
גדלו. ואנחנו מדברות על אותו אחד, על יובל.
אוקיי.
הוא היום בן, עוד חודש בן 6, לפני כיתה א'.
אוקיי.
והוא מהמם והורס את הבריאות, ויודע שהוא כזה.
אוקיי.
ובגן הוא מלאך. וקסם, וסיפורים מהממים על מה שהוא עושה שם, ובבית, הוא ילד אמצעי, חגיגה, החגיגה.
שזה מה? הוא, מה, שזה הוא מתחצף, להציק, הוא לא דווקא שומע?
דווקא להציק לאח הגדול ולאחות הקטנה. זה דווקא להגיד כל מיני מילים לא יפות כדי להקנית. בלי קשר, לא שקרה ריב או משהו.
כן.
זה, מי בא לעזור לאמא, הוא אף פעם לא יקום. מי בא לפנות השולחן, ובגן, סיפורים.
זה כאילו שני ילדים אחרים.
ממש ככה, כן, ממש ככה.
אז שני דברים אני רוצה להגיד לך. אחד, זה נפלא לדעת שבגן הוא כך, כי בעצם הגן זה העולם, זה החיים, והוא יודע להתנהג נהדר בחיים. עשיתם עבודה נהדרת. זאת אומרת, את מבינה? בבקשה. כי זה ברור לך שהרי עוד כמה שנים הוא בן 6, עוד 10 שנים זה ברור, אבל כבר עוד ענת מה, 6 שנים, 7 שנים, הוא כבר עם הפנים החוצה, הוא בקושי כבר יהיה בבית, הוא יהיה עסוק עם הכדורסל, עם הצופים, את יודעת מה, עם החברות, ובעצם בחוץ הוא מהמם, שזה נהדר, כמעט כל החיים הם בחוץ, אבל מגיע גם לנו, שגם בבית יהיה נעים ונחמד, למה רק אחרים נהנים מהמקסימות שלו ואנחנו לא. אבל כשמספרים לי, וזה הדבר השני, על הבדל כזה משמעותי בין התנהגות של ילד במסגרת אחת לבין התנהגותו במסגרת אחרת, הבעיה בו נקרא לכך, או לאו דווקא הגורם, אלא הדבר שמאפשר לו להמשיך להתנהג, בוא נגיד לא טוב, אוקיי? נמצא באותו מקום. זאת אומרת, במקרה הזה בשפה גסה, הבעיה היא אצלך ואצל בן זוגך.
אוקיי.
זאת אומרת, משהו בבית מאפשר לו להמשיך לעשות את זה. שני דברים. אחד, הוא שם הוא ממלא כל מיני דברים, תכף אני אגיד לך איך, ובעצם התגובות שהיום הן לא מייצרות את ההשלכות האמיתיות של החיים. זאת אומרת, כשהוא מציק לאחיו או לאחותו, אני באה, אני מדברת, אני גוערת, אני מסבירה, אבל באמת, אבל יובל, כמה פעמים דיברנו על זה? אני אתן לך רגע, אני אספר לך סיפור נורא קטן. וזה סיפור, זה לא על יובל, אבל זה רק שתביני את העניין. אחד מדברים שילדים מאוד רוצים, במיוחד ילדים אמצעיים, במיוחד כשהוא נולד באותו מין כמו זה שמעליו. כשהוא נולד, כבר היה שם בן אחד. זאת אומרת שעל ההתחלה לא היה שום דבר מיוחד בו. עוד בן, הוא מתוק, הוא חמוד, הוא יפה, הוא שונה. אבל בתפיסה הפנימית שלו, של ילד, פחות או יותר אותו דבר, והוא גם בתחרות עם אחיו הגדול. כי הוא תמיד מנסה להגיע ולהיות ראשון. עכשיו, ואז נולדה גם אחות. כבר בעצם לידתה שהיא בת, זה היה בדיוק אותו דבר גם אצלי, שני בנים ואז שתי בנות. כבר היא מיוחדת, כי היא בת. זה סצויים אחרים ובגדים אחרים והכל זאת אומרת הילד הזה בתחושה שלו צריך עכשיו לעשות כל מיני דברים כדי שיראו אותו, כדי שישימו לב אליו, כדי שהוא ירגיש גם שהוא בעל ערך. זה כמו ילד בן 5 שיושב ומשחק בלגו, מרוכז, מתוק, מקסים. ואחותו בת 3 יושבת ועושה מסיבת תה לבובות שלה, ואמא מחליפה חיתול לבת 2, וכשהיא מחליפה חיתול, היא אומרת לתינוקת, מי זה המתוקה הקטנה של אמא? ואני אתן לה פני עקודה, נכון, נשיקה בפופיק. מילים כאלה של אהבה. שומע את זה הבן חמש, יש לו חור בלב. והוא כאילו אומר לעצמו, צריכים להבין שהכל לא מודע ולא במזיד. גם שהוא בן שש, לא במודע ולא במזיד. הרי הוא קסם של ילד. והוא אומר לעצמו, הבן חמש הזה, גם אני פה. גם אני רוצה שירו אותי. גם אני. מה? והוא יודע מה הוא צריך לעשות. הוא הולך והוא מרביץ לאחותו בת שלוש. ובאותה שנייה שהיא אומרת, אמא תגידי לו, או היא מתחילה לפקוט, אמא מסיבה את תשומת ליבה אליו ואומרת לו, אבל יובי, למה? למה? היא יושבת בשקט, מה היא עשתה לך? למה אתה עושה את זה? והילד כאילו, שוב באופן לא מודע, אומר לעצמו, אני כאן, אני קיים. רואים אותי. כל בסדר, אתה יכול להירגע, והוא חוזר ללגו. וזה מחזיק מעמד חצי שעה, 45 דקות. זאת אומרת שהבן המתוק והמקסים והמאמם שלך, ממשיך לעשות כל מיני דברים, או לא לעשות כל מיני דברים, כי הוא התרגל מתישהו, כשהוא היה קטן, כשהוא היה בן שנתיים, שלוש, כשהוא היה בן ארבע, וגם בגלל שהטמפרמנט שלו אולי תוסס, נמרץ, מתוקי, וגם יש לו קצת ביטחון עצמי, והוא ילד מתוחכם, אז הוא יודע לעשות מניפולציות, והוא קורא את הסביבה. זאת אומרת, זה ילד עם המון קישורים נהדרים לחיים, שהוא בעצם מנצל אותם עדיין לטובתו. כי זה מה שמעניין ילדים, אמא. הם. זה א' ב' של הישרדות פסיכולוגית. אוקיי? אפשר להגיד שזה מאלוהים, אפשר להגיד שזה אבולוציוני, אוקיי? הילדים הם אגואיסטים עד סף נרקסיסטים. הילדה אחת פת, שמי סיפור, ילדה בת חמש, אמא ואבא סיפרו לה, שהם מתגרשים והם נפרדים, ויהיו שני בתים, ותגור גם פה, גם פה, והכל אותו דבר, ואמא ואבא אוהבים אותה, היא מסתכלת עליהם, מנדנת בראש, ואז היא אומרת, ומה יהיה איתי? כשילד אומר כזה משפט, ההורים הולכים להתעלף, כאילו הם חושבים, וואי, וואי, מסכנה, מה קורה לה, מה היא חושבת? ההורים האלה, מכיוון שהם עברו, קיבלו הנחיה טובה, ידעו לשאול אותה מתוקונת למה את מתכוונת. והיא אמרה, מי מהיום ייקח אותי מהגן. זה ילדים. עכשיו, התפקיד שלנו להקנות להם את הרגלים הטובים. קודם כל, אחים מציקים לאחים ואחיות. מה שאנחנו רוצים זה קצת להוריד את המינון או את העוצמה. או אני רוצה שכשהוא רוצה למשוך אליו תשומת לב, הוא לא צריך להציק לאחותו בשביל זה, אלא על ידי בצורות אחרות. או אני גם רוצה שיהיה מצבים שאני אומרת לו, מתוקי תוריד בבקשה את הכלים שלך מהשולחן לכיור, שהוא יגיד, אוף, בסדר, והוא ירוקן, והוא יוריד. זה מה שאנחנו רוצים, קצת שיתוף פעולה. והילד היום מקומו, תפקידו, תחושת הערך שלו זה באיזשהו דובון לא. את מירב העצומת הלב הוא מושך אליו כשהוא עושה דווקאים. ואנחנו תפקידנו להוריד אותו מזה. ועושים את זה צעד צעד, לאט לאט, פרה פרה. יש לי חברה שאמרה לי למה פרה פרה? היא צמחונית, טופו טופו, טופו טופו. אוקיי, אתה בסדר, טופו טופו. ואנחנו צריכות להתחיל להגיב אחרת. למשל, כשהוא בא והוא, כאילו, בתחושה שלנו, הוא סתם מציק להם. הוא לא סתם מציק להם, הוא הציק להם כדי שתפני אליו. הוא הציק להם כדי שתגידי יובי. זאת אומרת, השינוי צריך היום לקרות, מכיוון שאנחנו יודעות שהוא יודע להתאפק, אנחנו יודעות שהוא ילד טוב, אנחנו יודעות שהוא יודע לעזור, אנחנו יודעות שהוא יודע לשתף פעולה ולעשות מה שמבקשים ממנו. עובדה, זה קורה במקומות אחרים. הוא יודע, הוא מסוגל. אוקיי? זה רק קורה איתי. זאת אומרת שאני צריכה לשנות משהו בתגובות שלי. בקשר שלי לילד. קודם כל, אני צריכה להרים לו, ולהרים לו במקומות שהוא לא ציפה, ושהם טובים. למשל, בפוקס ראיתי שהוא לקח את הנעלי בית שלו, והוא שם אותם במגירה, להגיד לו, אפילו אחרי 3 שעות, אני ראיתי בבוקר שאתה הכנסת למגירה, תודה מאמי, וזה עוזר לי. ולהגיד וללכת. לא, ללמוד להגיד דברים קטנים, מחוות. יושבים בשולחן למשל, לגוע לו ככה עם הרגל, ברגל שלו, ולעשות לו עם הגבות, כאילו, ראיתי אותך, שמתי לב אליך. מבינה?
כן.
בקטנות, 3 כאלה ביום, לא צריך יותר, זה אחד. ואז לקחת איזשהו סוג של התנהגות. למשל, בגלל זה אני כל כך אומרת הדרכת הורים, כי היום הרי, ברגע שאתה חוזר בבית ספר, עד שהוא הולך לישון, יש 8 שעות של טירוף איתו. כל הזמן. ורק לבוא ולהגיד לו, למשל, על כל אירוע, אתה יודע, אתה רב לפעמים מאחותך ומחריך. קורה, ואני לא נותנת לו אף פעם כוונות רעות. אתה בא לעצבן, אתה מפריע, היא לא עושה שום דבר. לא נכון, היא כן עושה. עצם זה שהיא נושמת, זה סיבות להרביץ לה. אוקיי? זה צריכים להבין. עכשיו, לכן, אני לא מדברת על המסביב. אני אומרת לו, ולפעמים באמת מצבינים אותך, אני יכולה להבין את זה. האמת, גם אני רבתי עם אחותי. דרך אגב, אני, אימא לי, איזה, מה הלך אצלי בבית עם שלושת האחים שלי? וואי, 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 וואי. איפה אני הייתי כזאת חזקה, את חושבת, בעולם? בגלל זה. גם בגלל זה. בכל אופן, עכשיו, אתם רבים לפעמים, אני יודעת. ואתה יודע מה? אני עד היום, לדעתי, עשיתי טעות, כי תמיד התערבתי, לא ידעתי מה קרה. לא הייתי בהתחלה, לא ראיתי מה קורה. אבל גם אם אני רואה מה קורה, שמע, אני לא אתערב, זה מריבות שלכם. אני יודעת שאתם יודעים לפתור את המריבות שלכם. רק דבר אחד שיהיה לך ברור. ועכשיו את אומרת את האני מאמין שלך, לא של מיכל דליות. עכשיו, אני אומרת, סתם, את תחליטי מה. אני לא מסכימה לכללות, או אני לא מסכימה להשפלות, או אני לא מוכנה למכות. כשזה יקרה, אני מפרידה. שימי לב, זה הדבר שאת אומרת. כשזה יקרה, אני לא מוכנה לזה, אני מפרידה. אמרת, הלכת. איך שהסתובבת והלכת, הוא מרביץ לה, או הוא חוטף לה, או הוא דוחף את אחיו, באותה שנייה. ולמה? כי ילדים חזקים בנפשם, ילדים בריאים בנפשם, בודקים. אני לא רוצה רובוט, אני לא רוצה יסוד, אני רוצה ילד בודק. ואז הוא בודק. נראה אותה. היא אמרה שהיא מפרידה, נראה אותה. חוץ מזה, אני גם יודע שהיא מאיימת כנראה הרבה פעמים ולא תמיד מבצעת, אז בכלל אני יכול להרשות לעצמי. אין קונסיקוונס, אין השלכות לזה. להפך, מה שקורה, זה דברים שאני רוצה אותם. אני מצליח להפעיל אותה. מבינה? ולכן, ברגע שזה קורה, את מסתובבת. את לא מבררת כי מה אנחנו עושים. קודם כל, מה היה? מה קרה? אז למה נתת לו? אז למה משכת לו? אתה יודע שהיא לא אוהבת. קודם כל, אנחנו שוטר, ואז אנחנו שופט. אז תיתן לה, אז תחזיר לה. אז תחלקו ביניכם בססו, וזה לא עובד. ואז אני לוקחת, שניכם לא יהיה. או שאני תמיד חושבת שמישהו הקורבן. למשל, בדרך כלל הורים חושבים שהקטנים הם הקורבנות, וזה לא נכון. הרבה פעמים הקטנים האלה מוציאים את הגדולים מדעתם, עד הרגע שהגדולים מגיבים באופן שאמא כועסת עליהם. ואז הוא גם תמיד מרגיש, ואז תמיד הם גם אומרים, תמיד את אהבת, תמיד את רק מאשימה אותי, את אף פעם לא רואה מה שעשתה לי קודם, ובדרך כלל הם גם צודקים. לכן, איך ששמעת כללות, מכות, לא מעניין אותי מה היה הרגע לפני המכות. או רגע לפני הכללה המסוימת. לא מעניין אותי. אני לא מרשה את זה בבית, נכון? מה שהיה, אולי אני אטפל בזה עוד שעתיים, שלוש, או בכלל לא. אבל לכן, ברגע שהיו המכות הזה, אני אומרת, רותי, את לכאן, יובלי, אתה לשם, יובלי, לך תראה טלוויזיה בחדר שלי, רותי, רוצי לחדר של הגדול, או משהו כזה. יובלי, אתה הייתי למטבח, יאללה, עושים קוסמיץ לכולם, יובי, את נשארת פה. את מבינה? זאת ההפרדה. או אם זה יש מכות, מכות בין הבנים, את נכנסת באמצע. זאת אומרת, בנים, לא, 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 זה מה שאני הייתי עושה עם הבנים שלי. נכנסת באמצע. כי בנים הולכים מכות. אבל אם אני לא מרשה מכות, דרך אגב, בנים עושים עוד משהו טוב. אני לא אגיד את זה ברדיו, בהזדמנות אחרת. למשל, זו דוגמה אחת, אמא. אחת, לאיך אני מהיום מתנהגת אחרת. למשל, אם את רוצה ממנו שיתוף פעולה. לא יודעת. למשל, את רוצה שהוא יפנה את הכלים שלו מהמטבח. או, את מבקשת עזרה. אוקיי? השאלה היא, האם את אומרת, נגיד לבן הגדול שלך קוראים, לא יודעת
נועם.
מה.
נועם. לך אל האמת, נועם.
סבבה, לגמרי. ואז את בבית, את לא יודעת מה את עושה, ואת צריכה עזרה ב-SOS, נגיד סתם הייתה לך תינוקת, ואת צריכה עזרה ב-SOS. עכשיו, את יודעת בפירוש שיובל לא יבוא. את יודעת שהוא לא יבוא. יש לנו כבר ניסיון, הילד לא משתף פעולה. הילד עושה כאילו הוא לא שומע. אז יש סיכוי שאת אומרת, נועם, בוא תעזור לי, בבקשה תביא לי את זה מהמטבח, שכחתי לקחת, או תראה איפה אבא שם את המספריים, אני צריכה רגע, אני לא, ואז הוא רץ לחדר, והוא מחפש, והוא בא עם המספריים. למה? כי אני כבר יודעת שיובל לא יבוא, הוא לא יעשה את זה. אין טעם לפנות אליו.
נכון.
זהו, אז אני רוצה לעשות פה משהו אחר. כדי לאפשר ליובל לזוז מהמקום שהוא שם את עצמו בו בבית, בתור הדובון לולו, בתור הזה שפונים אליו ולא עונה, בתור הזה שמבקשים ממנו עזרה והוא לא מגיע, בתור זה שמראש כבר לא פונים אליו, אני רוצה לשנות את זה. וזה משהו שאני אלמד אתכם כולכם, זה נקרא לשים אותם בסירה אחת. נגיד את צריכה את המספריים כי בעלך לא שם אותם במקום. ואת עומדת בדיוק בחדר של הילדה, את מדביקה, את מסדרת משהו. ועד היום היית אומרת, נועם, תביא לי בבקשה. אני רוצה שתתחילי לצעוק ולהגיד, ילדים, עזרה! אני צריכה את המספריים שאבא בשם הזה. עכשיו, בהתחלה, ירוץ נועם. כי נועם, אחד מהתפקידים שלו גם באופן לא מודע, זה להיות הילד טוב. יש לך מספיק מיובל. אז הוא לפחות זה שמשתף פעולה. ואז אם הוא מביא, את אומרת לו בקטנה, תודה. לא יותר מדי, לא מעללת ומשבחת. תודה. דרך אגב, אין מה להלל ולשבח ילד שעושה דברים שמצופה ממנו, שעוזר בבית. אני אגיד לו תודה רבה. אני אתן חיוך, אני לפעמים אעבור לידו ועשה לו ככה ויש בשערות. אבל לא קרנבלים. תודה, בקטנה. עכשיו, אחרי כמה פעמים כאלה, כמה וכמה פעמים כאלה, התודה הקטנה שלי לנועם לא מספקת לו. כי הרי הוא אמור לקבל הללויה. ואני ממשיכה להגיד, בנים, בנים אני צריכה אתכם, ואני פותחת את זה שיאפשר גם ליובל לבוא.
Okay.
כי לא קראתי רק לילד אחד. אני אומרת לך, הם מגיעים. זה לא לוקח יום, גם לא יומיים. יום אחד את תבקשי את המספריים, או תבקשי חיתול לקטנה, או תגידו, הצילו, הצילו, מי מביא לי סולם, אני לא מצליחה לרדת. או איפה, הזיזו לי את הכיסא. ברגע מסוים פתאום יובל ירוץ עם הכיסא. ואז הוא בא עם הכיסא, את אומרת לו, תודה, מאמי. שוב, לא יותר מדי. מסתכלת עליו, שוב, את המחוות הקטנות האלה.
כן.
זאת אומרת שאנחנו צריכות להתחיל לעשות משהו אחר בקשר ביני לבין הילד. אוקיי? אפילו דבר מצחיק ומטומטם, כמה שיראה לך, אם נניח אני מהירה אותו בבוקר והוא אומר... אז יום אחד אני מהירה אותו בבוקר, הוא נובח ואני אומרת אלוהים אדירים, אני לא מאמינה, התחלף לי הילד. אפילו שהוא בן שש והוא כאילו גדול. ואת צועקת לחדר לבעלך, את אומרת לו, כן, שלי קוראים ברוך, ברוך אני לא מאמינה! אין בלי את יובל. אתה הכנסת לי פה את הדובון לולו הזה למיטה הזאת. אז הילד יגיד, אוי, אמא, נו, אוף, אוף. הקטנים יצחיקו. בני 3 ו-4 זה יצחיק אותם והם ישתפו פעולה. הוא כבר יעשה כאילו, מה? כאילו כזה. ואז את מחבקת אותו ואומרת לו, יאללה, ילד, קום מתוקי. מזדרזים כרגיל. זאת אומרת, את מבינה? ועל זה יושבת הדרכת ההורים. למצוא את המקומות, מתחילים מהכי קטנים. בבית, בשעות אחרי צהריים, שבהם אני, עם האבא, מגיבה ומגיב אחרת. והתגובה שלי, או לא מספקת, את כמו שאמרתי, נגיד, אם בדוגמה של הילד בן 5, שהרביץ לאחותו בת 3, אוקיי? ואני מחליפה חיתול התינוקת, אוקיי? אז ברגע שזה קורה שוב, אני הודעתי לו, שאם הוא מרביץ לאחותו, ככה סתם, כשהיא מרוכזת, זה נורא מעציב אותי. נורא נורא, אני לא אגער בו כי אני אוהבת אותו, אני לא רוצה לחוס עליו. זה נורא מעציב אותי, ורק שידע שאני אחר כך תפקידי יהיה לנחם אותה. וברור שלך ששעה אחרי זה אני מחליפה חיתול, והוא הולך ומרביץ לאחותו בת 3. ואז אני לא אומרת, יובל, למה עוד פעם, אני לא מבינה אותך, כמה זה קורה? לא. אלא אני קוראת לה של הילדה, ואני אומרת לה, מיכלי, אני תכף באה מאמוש, אני מחליפה חיתול הקטנה, תכף אני מגיעה אלייך. הבנת מה קרה כאן?
בהחלט.
זהו. זה המקום. דרך אגב, תיכנסי לאתר שלי. תכתבי בגוגל, מיכל דליות, איתכם בבית.
אני באתר שלך, אני נמצאת בו.
מעולה, מעולה, מעולה. מעולה. אז תקני גם את הקורס, יש קורס של ילדים צעירים. כל מה שאמרתי לך שם, יש שם המון עם תובנות של מה מניע ילדים לעשות כל מיני דברים? למה הם מוכנים לשלם מחירים כל כך יקרים כדי להיות הילדים המפריעים, הילדים השובבים, הילדים שגוערים בהם כל הזמן? זה מחיר מאוד יקר. אבל בשפה הפסיכולוגית אתה להגיד לך כי יש שם רווחים פסיכולוגיים מאוד גדולים. ובגלל שהוא ילד והוא עושה את זה בטעות, אז אנחנו נעזור לו לשנות. זה לא שאני משנה את הילד. ממש לא, הוא הרי מקסים, כמו שאמרתי על התחלה. מאמן, מלאך. אלא אני מאפשרת לו להיות כזה גם בבית. צריכה לעשות משהו אחר בתגובה שלי.
כן.
זהו, זה... זאת הצעתי. זאת הצעתי.
זה עשה לי קצת, עשה לי קצת.
בהצלחה. כל טוב.
תודה רבה רבה.
בבקשה, בבקשה. אוקיי, ויש לי שיחת טלפון נוספת. שלום. הלו.
הלו.
היי, שלום.
היי, בוקר טוב, מה נשמע?
בוקר טוב, בסדר, תודה.
מצוין, אז שמי עומר, אני אבא לילדה מקסימה, בת 4. אנחנו בעצם, קודם כל שומעים המון המון את התוכנית שלך, ולוקחים המון המון השראה.
זה יפי.
ובאמת גם הנושא שאני מדבר עליו כרגע, הוא באמת נושא ששמענו הרבה אותך מייעצת עליו, אבל נראה לי שאנחנו קצת במקום אחר.
אוקיי.
בעצם מה שקורה, אנחנו מדברים על עניין של גמילה. כבר שנה וחצי, שבעצם מאז הגמילה ש...
לא עבדה טוב מההתחלה?
כן, מה שקורה בעצם, הצלחנו בכל העניין של הפיפי, בעולם, בכל העניין של הקקי הוא בעצם בתחתונים. אנחנו היינו בהמון המון ייעוצים ובעצם ליווי מקצועי וגם פסיכולוגי. כל מה שקורה בעצם בתקופה הזאת זה שהיא לא מתאפקת בכלל, יש לנו בעצם 3-4 החלפות ביום, היא נמצאת בגן עירייה. ביום הראשון הגמילה היא באמת כן עשתה בשירותים, ואז בעצם משהו הסתבך. היו כמה הצלחות בודדות, אבל בעצם זה לא משהו שהסתדר מאז. אנחנו, כמו שאמרתי, מטופלים על ידי אנשי מקצוע, באמת עם תוכנית מסודרת כדי לא לטרטר את הילדה ממקום למקום. ובעצם היא כן, היא יושבת על האסלה, היא מנסה, ניסינו גם עם סיר, אנחנו רואים אותה ממש חרדה מזה שהקקי ייפול. היא מתחבאת לפעמים שהיא עושה, היא לא תמיד אומרת אחרי, רק שמתאים לה. לפני 3 חודשים באמת ניסינו לעשות איתה שיחה מאוד משמעותית, אמרנו לה, מה היום אנחנו לא מדברים יותר על קקי, אנחנו סומכים עליה, באמת יש אפס שיח על קקי באזור שלה, עד כמה שזה כמובן תלוי בנו, עדיין בגן עירייה. אנחנו משחקים על גם מרקמים, אני יודע שזה משהו שגם את מכירה והצעת אותו.
כן.
בעצם אנחנו אחרי 1.5 שנה מרגישים די עבודים בעניין.
תראה, כל התהליכים שאתם עוברים, ברגע שאמרתם לה, אנחנו לא מדברים על זה, אתם באמת לא מדברים על זה, לא שולחים אותה לשירותים, לא, 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 לא. כי אני אגיד לך מה, הקקי, מעבר לזה שיש איזושהי חרדה אולי, שהקקי באמת יעזוב לה את הגוף, היום, אחרי 1.5 שנה, זה כבר יושב על משהו אחר, היום היא כבר לא יכולה. כי גם אם יש איזושהי חרדה שהקקי, שחלק מהגוף שלה יוצא, עוזב את הגוף שלה, שזה נורא מלחיץ חלק מהילדים, בעצם זה מדבר בסיכומו של דבר על שליטה. כל הנושא היום של היציאות שלה יושב על תחושה של אובדן שליטה. מה שהיא מנסה זה בעצם, בהתחלה יש ילדים שעוצרים את זה כדי לא לעשות את זה, כדי לא להיפרד מהיציאה, אם זה מפחיד, הם עוצרים, ואז אנחנו מעודדים או נותנים, ואז נותנים נורמלקס או כל מיני סיבים, זאת אומרת, ואז מתחיל איזשהו סוג של עיסוק סביב העניין הזה, ונותנים לילד את הזמנים ואת השעות ומתי לעשות, אבל עדיין זה כל הזמן גורם לזה שהשליטה היא אצלי, אני מזכירה, אני מפצירה, אני מדברת, יש שיחות סביב העניין הזה, כי להגיד לילדה, אנחנו יותר לא מדברים על זה, וסומכים עלייך, וזה יהיה איפה שתרצי, מתי שתרצי, רק ברגע שיש קקי אנחנו מחליפים, מאותו רגע זה אומר, שבשבועיים 3 הבאים, אפילו בחודש הבא, הילדה תלך הצידה, תעשה, ברגע שהיא יוצאת מהצד, אני אומרת לה, בואי מאמוש מחליפים, זה המילים היחידות שאני עושה, שאני אומרת, מחליפים והיא הולכת.
אז אנחנו ממש מרגישים שאנחנו עושים את זה, זאת אומרת, אני יכול להגיד שבשלושה, תראה, הייתה מאוד, אני חייב להגיד, היא הייתה מוקפת מאוד בשיח מכל עבר של הסיד, ואם תעשי תקבלי מתנה, ובאמת ניסיון של המון המון גם גורמים, וגם משפחה וגם חברים, וזה פשוט נעלם אחרי שעשינו הצהרה, ובאמת כל הגורמים נרתמו לדבר הזה, ששלושה חודשים אין שיח, זאת אומרת, אנחנו פשוט מחליפים, מסיימים את ההחלפה, לא מדברים על זה, אם היא מבקשת, אנחנו באמת לוקחים אותה, ויושבת גם, ויושבת
ומנסה. היא לפעמים מבקשת.
היא מבקשת ויושבת, ויוכל גם לשבת 30 דקות. ואנחנו לא לוקחים אותה לשם כבר, לא מדברים, אני מדבר על תקופה של 3 חודשים כבר, וגם משחקים במרקמים שמדמים, באמת השיח נעלם, שוב, במקומות שאני יכול להגיד לך ב-100% שזה קורה, הגן כן משתף פעולה.
כן, כן, כן. איפה שלך יש שליטה על זה, נו מה, אם היא הולכת לאמא של חברה, אתה לא יכול, אני מבינה. ואתה אומר 3 חודשים וזה לא עובר.
נכון.
תראה, אני בהרגשה שלי, אתם עשיתם הכל. עשיתם, ניסיתם, בדקתם, התייעצתם, הלכתם, בטח אתה, יש לך המון ידע על זה. וקראת, והיום, כמו שאתה מתאר לי את זה, אתם עושים נכון. כבר אין לי פתרון אחר ונוסף, אלא רק להגיד לכם, תנשמו, קחו אוויר, זה כן יעבור. עכשיו אני יכולה אולי לשלב לזה את כל מה שקורה לה בחיים, אולי נולד אח, נולדה אחות, אולי מלחמה, אולי מעברים, אולי כל מיני דברים שלולא הם לא היו, זה כבר היה עוזר, היה עובד.
אני יכול להגיד שאנחנו גם מנסים, במסגרת כל הטיפולים שאנחנו עוברים, גם אנחנו מלווים כל רגע את פסיכולוגית ילדים, אנחנו גם מנסים להפחית את המעט מתחים שיש בבית, אני אומר, הם לא קיימים בצורה משמעותית, שאני יכול להגיד לך עכשיו, אנחנו רוצים לעבור מ-0 ל-10, זה ממש לא, אנחנו בית נורמטיבי לחלוטין, אני חושב כמה שאני יכול להעיד על עצמי, אבל באמת זאת כן להפחית גם את האירועים איתה, את האירועים של כעס, ובאמת להגיע לכמה שפחות מקומות כאלה, כדי באמת לתת לה את ההרגשה שיש לה מקום בבית, ויש לך גדול בין 8, אין, כאילו באמת, אנחנו באמת מנסים, וכבר שנה וחצי.
תראה, משהו התחרבש לה לפני שנה וחצי, וזה קורה. זה קורה. או שהיא באמת נבלה מהנפילה של הקקי למים, או שמישהו עשה את זה פרצוף, אי אפשר לדעת. דברים לפעמים מתקלקלים תראה, זה יטופל. אין מבוגרים שעושים במכנסיים. ברגע מסוים, משהו יקרה פנימי שלה, אצלה, שיאלץ אותה להתאפק. היא כבר לא תעשה את זה באירועים אחרים. היא תעז לעשות את זה רק בבית, אוקיי? היא לא תלך בכיתה א' בצד הצידה, אוקיי? אלא היא תתאפק. אז היא תתחיל להחזיר. אז יכול להיות שאנחנו נתחיל לראות עצירויות או דברים כאלה. אבל היא תתחיל לקחת שליטה על הדבר הזה, כי תהיה לה איזושהי מוטיבציה פנימית לא לעשות יותר. כבר כל הקטע החברתי יהיה יותר חזק, יותר משמעותי, כן, היא תגדל, היא תשתנה. הדברים האלה משנים, משנים פאזות, משנים נראות. ואני באמת לא יודעת מה שאני אעשה, אני אדבר היום יותר מאוחר עם ידידי, קוראים לו דוקטור ברוך קושניר, שהוא פסיכולוג, פסיכולוג ילדים, הוא התמחה.
אני מכיר אותו, כן.
כן. אני אדבר איתו, אני אשאל אותו מה עוד או על מה לא חשבנו, או האם הוא מוכן גם לדבר איתך כדי להעמיק יותר בעניין הזה, בסדר?
מצוין,
אני אהיה איתו
רבה.
בקשר אחרי צהריים, אני אקח ממהירה את הטלפון שלך. עומר, אני כן רוצה, למרות שאני לא מוציאה אותך עם עצה פרקטית, אני כן רוצה להגיד לך להיות אופטימי. אני לא יודעת מה, עוד לא דיברנו מהו הטמפרמנט של הילדה, אולי זה ילדה שאוהבת שליטה, אולי זה ילדה
מאוד אוהבת שליטה,
אוהבת היא, לקבוע.
היא הרבה מעבר לגילה, היא כן. מאוד אוהבת לקבוע, היא מאוד אוהבת לקחת את השליטה אליה, זה חד משמעית.
אז זה פה הלך לאיבוד, זה פה מה שקרה, מרוב שהיא רוצה שליטה, היא בעצם איבדה שליטה, ועכשיו היא כבר, היא לא מוצאת את דרך הביניים, היא נורא רוצה לשתף פעולה עם עולם המבוגרים, ולשבת על האסלה, אבל היא יושבת שם ולא קורה לה כלום, כי הגוף שלה לא משתף את הפעולה. ממש, הפיזיולוגיה לא משתפת עם הפסיכו, תבין, הדברים האלה מאוד מורכבים בנפשנו בכלל ובין נפשם של ילדים קטנים, אבל אני כן רוצה שתגייס אופטימיות, אל תתייאש, נכון זה 3 חודשים, אבל תמשיכו, כי זאת הדרך לשחרר אותה לגמרי, לתת לה, זה שלה, ואנחנו נדבר עם דוקטור קושניר, נראה מה אומר, אם יש לו עוד איזושהי עצה.
חבר גמור.
אז אנחנו נדבר יותר מאוחר, עומר.
אוקיי, תודה רבה לך.
בבקשה, שבת שלום. בבקשה, כל טוב. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, חבר'ה. אתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103. חכו כמה דקות, ואני חוזרת. שבתי אליכם, ותקשיבו, שאלה קלאסית, קלאסית. אני רוצה לקרוא לכם על שאלה שאני קיבלתי במייל. היי, מיכל. יש לי ילדה בת 11 וחצי, שבדרך כלל מתוקה ונעימה. אבל בתקופה האחרונה היא מתפוצצת באקסטרים מכל דבר שלא בא לה טוב. היא תורקת דלתות, היא מסתגרת בחדר, ולפעמים גם לא יושבת איתנו בשולחן שבת. יש לה ביקורת על כל דבר, מה אפשר לעשות? אני חושבת שיש לנו פה סממנים של גיל ההתבגרות קלאסי שבקלאסי. לכן כבר אפשר להגיד, לא, יש לי ילדה בת 11 וחצי, יש לי נערה בת 11 וחצי. האמת זה באמת הגיל. היום זה מתחיל בסביבות גיל 11, פעם זה היה 13-14, היו חלק מהבנות 12, היום זה הגיל. אני יודעת שיש לפעמים הורים שאומרים לי, הבן שלי או הבת שלי בתשע כבר בגיל ההתבגרות תורקים דלתות, ואז אני אומרת, לא, הוא סתם חוצפן, זה עוד לא גיל ההתבגרות. אבל 11 וחצי כן. ומה שזה אומר, זה אומר, קרוסלה היסטרית של חוסר איזון הורמונלי, זה אומר התפתחות קוגניטיבית גדולה מאוד בבת אחת, ולכן היא מתעצבנת מכל דבר, ולכן היא רבה על כל דבר, ולכן יש לה מה להגיד, מתווכחת, מתווכחת. אתם גומרים לדבר איתה והיא הולכת אחריכם. זו יכולת קוגנטיבית, ממש יכולת שכלית חדשה, חזקה שיש לה. עכשיו, היא מתפוצצת באקסטרים, כי היא נורא מתוסכלת. היא כבר קצת גדולה, היא רוצה לנהל דברים, היא רוצה לעשות דברים כמו שהיא רוצה לעשות, אבל היא לא יכולה, כי היא עדיין קטנה, אז זה מעצבן עוד יותר, כל דבר אוף, אוף, אוף. עכשיו, אז קודם כל להבין, זה טיפוסים מאוד לגיל ההתבגרות, גם ההתבגרות, גם ההסתגרות בחדר, גם טריקת הדלתות, גם ההתפוצצות באקסטרים שהיא צורחת עליי, גם זה יש לה ביקורות על כל דבר. ואני רוצה לעשות לך הפרדה, אמא ואבא, לעשות לכם הפרדה, בין איפה יש לכם שליטה ואיפה לא. אין לכם שליטה על הפה שלכם, שלה, לכן היא יכולה להגיד ביקורת על כל דבר. אין לכם שליטה על זה שאם יש דלתות בבית, היא יכולה לתרוק אותם. אין לכם שליטה על זה שהיא נכנסת לחדר וישבת על המיטה ומסתגרת בחדר. על מה יש לכם שליטה? על זה שאתם נכנסים לחדר. דופקים ואומרים לה, אני נכנסת. על זה שאם היא תורקת את הדלת, אז אתם אומרים לה, תקשיבי טוב, תלתות זה דבר נורא יקר מתוקה, אני מבינה שאני מורה מעצבנת אותך לפעמים, זה ברור לי, טוב שלא גדלת את הסבתא, הייתי מתעצבנת עוד יותר, אבל את תורקת עוד פעם את הדלת, אני פשוט מוציאה את הדלת של החדר שלך, גם אם יש לה שם עוד אחים, או אם את לא רוצה להוציא את הדלת, שימי שם מסביב, על הדלת יש כאלה לייסטים מחומר פלסטי, שכשהילד תורק את הדלת, זה לא נטרק, זה לא עושה בום. כי, אוקיי? יש פתרונות, אוקיי? או למשל, יש לה ביקורת על כל דבר. איך את נראית? למה את מדברת? את יכולה להגיד לה, תקשיבי טוב, כשאת פונה אליי בצורה כזאת, או לאחותך, אני פשוט החלטתי לא לענות לך. לא רוצה לריב איתך. אני מבינה שיש לך ביקורת, את אומרת את זה באופן מאוד מעליב, אז אני פשוט, לא, אני לא אגיב. אני לא אגיב כי אני לא מחפשת איתך מריבות. זאת אומרת, שימי לב מה עשיתי בכל נתתי לך פה שלושה רעיונות. אני לא יכולה, כל מה צריכים להחליט, מה אני יכולה לגרום לה לעשות. האם אני יכולה להגביל גבול? זה בעצם לאכוף את רצוני על הילדה. אני לא מסכימה שהיא תתרוק דלתות, הוצאתי את הדלת. כי אני לא יכולה לבד לגרום לה לא לתרוק. היא מתעצבנת, היא תורקת. אוקיי? אני לא יכולה לגרום לה לא להתחצף. הפה שלה ברשותה. אבל אני יכולה להחליט איך אני מגיבה כשהיא אומרת מה. מתחצפת למי? כמה רמת חוצפה? האם אני עונה? האם אני לא עונה? האם זה יהיה מלווה בסנקציה? האם אני הולכת לשם? האם אני מייצרת ברוגז? מה אני עושה כשהילדה שלי מתחילה להיות מגילה? עכשיו, זה שהיא מגילה, קודם כל אני מבינה אותה, באמת. אני רוצה שתבינו, כל כך קשה להיות היום בגיל ההתבגרות. כל כך, כל כך, כל כך קשה. באמת. החיים, העולם, המצב רוח של ההורים, השסע בעם, התקופה. הילדה הזו גם עברה קורונה, גם עברה מהפכה, גם עברה מלחמה. באמת, רחמונס. ברצינות. אבל יש גם גבול. זאת אומרת, אני מבינה שאת עוברת תקופה קשה, ברגע שאת אומרת לי מטומטמת, יש לזה השלכות. ואת תייצרי את ההשלכות, והשלכות זה לא שיחה. השלכות זה לא לכעוס על ילד, לא. זה משהו אחר. וזה צריך להחליט בבית עם ההורים. אני אומרת לכם, לא סתם אני תמיד אומרת לכם הדרכות הורים. אני יכולה לתת לכם המון עצה, לפתוח לכם את העיניים, לתת לכם לפעמים תשובה נורא פרקטית ומעשית. אבל במצבים יותר מורכבים, צריכים לראות איך זה בא לידי ביטוי. האם זה מתאים לערכים של ההורים? אתם מבינים דברים כאלה. אז זה העניין. תעשי רשימה, אמא ואבא, תעשו רשימה של ה-40 דברים ביום שהילדה הזאת היא מעצבנת אתכם, אוקיי? שהיא עושה, תורק את הדלת, מתפוצצת, מה זה אומר מתפוצצת, על מי מתפוצצת, איך היא מתפוצצת, על אמא, על אבא, על האחים שלה, מה, אוקיי? ואז תכתבו בצד, האם אתם יכולים להגביל אותה? או האם אתם יכולים לגרום לה לא להתפוצץ? התשובה היא לא. אז איך אתם כן יכולים להגיב באופן כזה שהוא לא סתם עוד מריבה עם הילדה? אוקיי? למשל, אם רבים עם הילדה על זה שהיא לא מסדר את החדר, אז אנחנו צריכות להחליט האם אני רבה איתה על זה שהיא לא מסדר את החדר, או שאני מעדיפה להריב איתה על חוצפה ועל שיעורי בית, ועל שעת חזרה הביתה, אבל לא להריב איתה על החדר. אוקיי? להתחיל גם להחליט מה סדרי עדיפויות שלנו ההורים. ואני אגיד לכם למה, יש לזה סיבה אחת. כדי שלא נהרוס את מערכת היחסים שלנו עם הילדים שהם בגיל ההתבגרות. כי כשהם בגיל ההתבגרות הם כמעט בלתי נסבלים, חלקם, במצבים מסוימים, ואנחנו צריכים לנשום ולהחליט איפה אני, כמו בסרט, הכל בראש, פתאום נזכרתי בזה שהאבא אומר, to put your foot down, כן, דפקתי על השולחן, איפה אני? אומר, עד כאן ודי? אתם זוכרים את הסצנה הזאת בהכל בראש? סצנה מדהימה. או שאני אומרת לעצמי, יאללה, 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 מיכל, עזבי, עזבי, תעשי כאילו לא ראית. כי אני לא רוצה להריב איתה כל היום. כי ילדה כזאת שעוברת את מה שהיא עוברת היום, החיים רעים לה, החברות מגילות אותה, השיעורים לא מעניינים, אמא שלה ואבא שלה אוף אוף שיעופו, כל דבר היא רק נושמת ונושפת ומתעצבנת, הכל מעצבן אותה, וזה הכל מהבפנים שלה, שתבינו. אז איפה אני מחליטה לעשות אקטים חינוכיים? ואיפה לא? ואיפה אני עוזבת כדי לא לריב עם הילדה, כדי באמת לא לקלקל את היחסים איתה? זה שנים שצריכים ללמוד לעבור אותם, לדעת למה להגיב וממה להתעלם. כי חינכתם אותה עד גיל 11 וחצי, עשיתם עבודה. אם עשיתם עבודה טובה, אז בואו לא נתבלבל. זה שם, זה ישנו. עכשיו, היא עוברת תקופה בעייתית. אז זה מה שאפשר לעשות. לשאלתכם הורים, מה אפשר לעשות? ובהצלחה. ואת יודעת מה? עוד חודש תכתבי לי מכתב, וגם אותך אני שולחת. תכנסי לאתר שלי, יש שם מאמרים פתוחים על גיל ההתבגרות, אוקיי? תיכנסו לטיקטוק שלי, בטיקטוק מיכל דליות, תיכנסו לאינסטגרם שלי. מיכל קפתחתון דליות, באנגלית כמובן. ויש שם מלא, 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 מלא חומרים. תקראו, תלמדו. ואני עוברת לשיחת הטלפון. שלום.
שלום.
הלן, שלום וברכה.
היי מיכל, קודם כל תודה רבה באמת על התוכנית.
תודה.
עזר לנו המון.
תודה רבה.
ממש ממש חשוב, תודה, תודה, תודה.
וכיף, תודה רבה.
אני התקשרתי... כי הבת שלי ממש אוטוטו בת 13, והיא כל הזמן רוצה ללכת לישון אצל חבר שלה. יש לה חבר בכיתה, והיא רוצה ללכת לישון אצלו. עכשיו גם בעלי וגם אני לא רוצים את זה, וזה הופך להיות נושא לוויכוחים בבית. עכשיו גם ככה, זה גיל ההתבגרות, וכמו שאמרת מקודם, ככה הזנתי לחלק מהדברים שאמרת, זה באמת לא פשוט לנו. אנחנו שנינו לא... גם ככה לא קל, ועכשיו גם נהיה כל השיח הזה של החבר, ואני, אין לי בעיה שיהיה לה את החבר, היא אוהבת אותו,
אבל לא לישון שם,
אבל לא לישון שם, ואני רוצה לעשות את זה בלי להריב.
אז בואי, אני אגיד לך.
אני לא מדברת איתה, אני לא יודעת.
את לא מדברת איתה, מה אתם ברוגז?
לא, אני אומרת, אני כל הזמן מדברת איתה על זה.
אז בואי, אני
אסכם. זה כל הזמן הופך להיות שיחות שהן לא נגמרות, אני לא מצליחה לגמור את זה.
אז שני דברים אני יכולה להגיד לך. אחד, קודם כל, גם אתם, הורים יקרים, וגם זה. זה בכלל לא מעניין אם אתם הייתם מרשים לבת 13 לכם לישון אצל החבר, כן או לא. זה ממש לא מעניין. היא גם לא רוצה בטח לעשות סקס, לא מעניין אותה כל כך, היא לא. אבל היא רוצה לישון איתו. בכיף, היא חושבת שזה משהו, היא חושבת שהיא כבר גדולה. עכשיו, אמא ואבא של הילדה המסוימת הזאת לא מסכימים לזה. שמה זה נסגמר. שמה זה נגמר.
אבל יש לה חברות בדיוק, יש לה חברה שהיא הולכת, ויש לה חלק מהחברות שלה כבר באמת.
תסתכלי, תקשיבי לי טוב.
אני אפילו לא אומרת את זה בכל, כאילו שתביני, כאילו עד כמה זה הולך למקומות, זה לא מתאים, זה לא מתאים לחינוך שלנו.
תקשיבי לי טוב, תקשיבי לי טוב, שיקפצו לך, כולם, כולם. גם עם כל החברות שלה יש לנו אצל חברים, ורק שלך הבת יחידה, זאת הבת שלך. את תחנכי אותה, כל ההורים האחרים פריירים ולפלפים. אתם לא. בזה זה נגמר. אם בסולם הערכים שלך, או שלי, או של מאירה, או של כל אחד אחר, ילדה בת 13, או שנטלי, ילדה בת 13, תלך לישון אצל חבר, אצל החבר שלה? לא, 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 לא. יפה מאוד, יושבים פה זוג הורים שעושה, ואומרים לי, ברור שלא, מגרד להם האור. עכשיו, את אומרת לי, המתפקחת, תקשיבי טוב, את מתפקחת בחזרה, תפסיקי לענות לה. בפעם הבאה שהיא באה והיא אומרת לך, אמא, אני רוצה, ודי, ונמאס לי, ולכולם נותנות, ורק את לא נותנת, תסתכלי עליה באהבה, בחי אלוהים, באהבה. תגידי לה, אהובה מתוקה נהדרת שלי. אני על זה יותר לא מדברת. את יכולה להמשיך ולבקש ממני. הרצון שלך, אני מבינה אותו, את הפה שלך ברשותך, באמת, אני על זה לא עונה יותר מתוקונת. הסברתי לך את האני מאמין שלי, עברתי לך את הערכים שלי, אני על זה לא מדברת יותר, אני יודעת שאני מכיסה אותך ומעצבנת אותך, ואני אמא מעצבנת, אני יודעת את זה. אבל את לא, תשני אצלו. ואת מסתובבת והולכת, ואז,
זהו,
ברור, ברור. נכון, אבל אני אומרת לך, התפקיד שלך זה לאהוב אותה עוד יותר, ברגעים האלה. אחרי שהתארקת הדלת, תיכנסי אליה, ותגידי לה, חיבוק אני יכולה, לכי, לא רוצה, מה חיבוק? לא יודעת מה, תגיעי בה ותלכי. אין. הכל זמן שאת עונה לה, היא תמשיך לבוא אלייך. כי היא מצפה שאולי בסוף היא תחליש אותך ותשברי. כי הרבה פעמים כשהילדים רבים איתנו, בסוף אנחנו אומרים, די כבר, אתה יודע מה, קח את זה ושיהיה פה שקט. אז היא מחכה גם לרגע הזה. אבל מכיוון שהרגע הזה לא הולך לקרות, אוקיי? תפסיקי לדבר על זה, תפסיקי את. וכשהיא תבוא ותגיד לך, אבל אמא, תחבקי אותה, תגידי לה, אהובה של אמא, אני לא עונה על זה יותר. ולכי משם. והיא שוב תלך אחרייך. אני רוצה שלך בפנים יהיה לך state of mind אחר סביב העניין הזה. את נחושה, את ברזל, את לא מתווכחת, את לא צריכה להעביר יותר את האני מאמין שלך. היא שמעה, היא הבינה, היא לא מסכימה לזה, והיא עכשיו מנסה להחליש אותך. זה מה שילדים עושים. זה הדבר הראשון. פשוט לא להישבר, לשמוע וגם להודיע לה שאת לא מדברת על זה יותר. את לא עונה, אין לך מה. את לא תשני דעתך, אין לך מה, ואת לא רוצה לריב. אוקיי? ברגע שאת אכן לא תעני, והיא תתרוק את הדלת, ואת לא תעני, והיא תבוא, ואת תסתובבי, ואת תפילה תלכי, ותגיד, תפסקי, מה אתה יודע? אבל את לא תעני. כל הדברים האלה, תתכונני. היא לא תשתנה. את צריכה לשנות את מה שאת עושה. עם הזמן היא תבין שאין טעם. את אמא מעצבנת, מטומטמת, רעה אחת, שהקשבת למיכל דליות הזאת, אוף עלייך. אבל היא תפסיק. כי תבין שאי אפשר. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני כן מציעה לך. אני לא מתביישת בעניין הזה. זה להגיד לבת שלך, את תחשבי אם את רוצה, יש שתי אופציות אני מציעה לך. יש גם את השלישית, שבכלל לא לשמוע להצעתי. אבל תחשבי על זה, אם את רוצה. את יכולה בעצם לקבל שיתוף פעולה מאמא של החבר.
בדיוק כמו שחשבתי לעשות, אבל חשבתי.
תקשיבי על זה טוב, ואני אגיד לך איך זה יכול להיראות, בכמה אופנים. האחד, זה, את מתקשרת אליה, ואת אומרת לה, תקשיבי. הילדים חברים, והם מתוקים והם אמיתיים, והיא רוצה נורא לבוא לישון אצלכם. עכשיו, אני יודעת שהרבה חברות ישנות את זה לחברים, אני יודעת את זה. אני לביתי לא ארשה. זה נוגד את מה שאנחנו חושבים בהתאמה לגיל, לא מתאים לגיל. כשהיא תדבר איתי על זה בגיל 16, אני אשקול את זה שוב.
כן, זה כבר משהו
זהו,
אחר.
לא, ככה תגידי לאמא, אני אשקול את זה שוב, כרגע, תהיי מאוד קצרה, מאוד עניינית, כרגע אני לא. ואני רוצה ממך את שיתוף הפעולה שלך. ושיתוף הפעולה שלך, האם את מוכנה? שזה יכול אולי להיות באופן כזה, שכשאת רואה את הבת שלי, מגיעה, היא הרי אצלכם הרבה, הם אצלי, אתם אצלי וגם אצלכם.
נכון.
את יכולה לבד לבוא ולהגיד לה, אמא דיברה איתי, אני מבינה שאמא לא מסכימה שתשני כאן, ואני רוצה להגיד לך שאני לא אסכים שתשני כאן.
אגב, אני גם לא מסכימה שהוא יבוא לישון כאן, אני לא חושבת שזה צריך להיות.
בסדר גמור.
יש לו בית שהיא שם בבית שלו, לא, שהיא תישן.
זה לא זה, זה לא אמור להיות. זה לא בגלל שיש לו בית, יש לו בית, זה בגלל שאנחנו חושבים שבגיל 13, כל המהלך הזה של האינטימיות והשינה ביחד,
לא נכון.
והדבר הזה, כן, לא מתאים לגיל, אין פה התאמה לגיל. אוקיי? נכון, זה מה שאנחנו חושבות. עכשיו, אז זה את יכולה מצד אחד לבוא ולהגיד לה, ולכן אני מבקשת ממך, אוקיי? לבוא ולהגיד לבת שלי, אמא דיברה איתי, אני יודעת שאמא שלך לא מרשה, אני רוצה שתגידי לי, שגם אם תבואי ותגיד לי, אני ישנה פה, אני ארים טלפון לאמא שלך, לוודא שהיא מסכימה. אני לא אעשה דברים נגד הרצון של ההורים שלך, של החברים של הבן שלי. זה אחד. עכשיו, אפשר לעשות זה ככה, אפשר לעשות זה אחרת. אפשר לבוא גם לבת שלך ולהגיד לה, תקשיבי. אנחנו רבות על זה. אני לא מתכוונת לריב על זה יותר, וגם לא להתווכח, ויותר מזה מתוקה.
זה גם עושה אווירה לא טובה בבית.
ברור, לא, ברור.
זה ממש כאילו משבש את הכל.
ברור, ברור. תראי, אצל מישהו אחר, זה יכול להיות שזה היה משהו אחר. כסף, או בגדים, או נסיעה, כל מיני. זה משהו שהילדה מאוד 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 רוצה, וההורים עומדים מאוד נחושים ולא נותנים. אז זה מאחיר את האווירה. זה מאחיר את האווירה, כי הילדה גם לא יפנימה עוד, שלא יעזור לה. מבינה את הקטע? היא פשוט לא יפנימה שלא יעזור לה. ובגלל זה היא ממשיכה לנסות. ילד שמבין שאין טעם, מפסיק לנסות גם. עכשיו, והיא עדיין מנסה. כי כנראה יש לה כל מיני התנסויות אחרות, שהיא יכולה לשחוק אתכם, ובסוף אתם מתרצים לה. עכשיו, את יכולה גם לבוא לביתך ולהגיד לה, תקשיבי ילדה, אני לא רוצה לריב איתך יותר. לא ללכת לאמא של החבר, לא לעשות מאחורי הגב של ביתך, אלא ביודעין, ולהגיד לה, תראי, אני איתך על זה לא רבה. אנחנו על זה בבית יותר לא נדבר. אני יודעת שאת רוצה, אני יודעת שתבקשי ממני, אני גם לא אענה לזה. כי התשובה שלי תמיד תהיה אותה תשובה. לא. בלי להסביר, בלי להפרש, לא. כי ישר אומרת, אז למה, אבל זהו, אל תיכנסי לזה בכלל. למה? כי זה בסולם הערכים שלך. כי מבחינתך זה לא נכון. זה לא מתאים. זה לא בתמה לגיל. זה למה? עכשיו, ולכן את אומרת לה, אם זה ימשיך ככה להיות פה בבית, באופן כזה, אני רוצה שתדעי שאני אפנה לאימא של יואב. ואני אגיד לה מראש, היא יודעת שאני לא מרשה, ואני אגיד לה מראש, שאני אראה אותה אחראית לזה, שלעבוד נגד ההורים. אני לא אסכים, אני אידע אותה, שגם אם את תבואי ותגידי שאני מרשה, שהיא תתקשר אליי לשאול אם אכן אני מרשה. כי אני לא. אז ילדה שלי, אני משאירה את זה אצלך, להחלטתך. האם אנחנו מפסיקות לדבר על זה? או אם את ממשיכה, אני גם חייבת לידע את אמא שלי אוהב. אבל אני לא עונה על זה יותר. תראי, אנחנו ההורים עושים המון דברים שנורא מעצבנים את הילדים שלנו. המון. לא נותנים להם מה שהם רוצים, מכריחים אותם לעשות, לבוא לכל מיני מקומות שהם לא רוצים. באמת, הורים זה דבר מעצבן, ילדים זה דבר מעצבן עוד יותר. אוקיי? ואנחנו עושים המון דברים שהילדים לא רוצים. או אוסרים עליהם דברים. את יודעת, הרי אם היא הייתה ילדה מרדנית מאוד, היא הייתה יום אחד לא חוזרת הביתה ונשארת אצלו. את יודעת את זה. היא רק יודעת.
לא, אנחנו, היא כן...
היא רק, זהו, בדיוק. אז אני מראה לך גם את זה, שתביני. כן, תביני, היא שני. עדיין לא ממירה את פיך. לא ממרה את פיך. את מבינה את הקטע? היא לא נשארת שם. היא גם יודעת שאם היא תישאר שם, אתם תבואו לקחת אותה.
נכון.
אז יש לכם, אתם סמכותיים בעיניה. היא מעריכה אתכם. היא לא מורדת עד הסוף. שימי לב לדבר הזה. אוקיי? לכן אני אומרת, תודי לה שאת לא רבה יותר, ותגידי לה שאם זה ממשיך, את תצטרכי לוודא גם אצל אמא של יואב שזה לא קורה. או שתעזבי את זה בכלל, תזרקי את זה לפח. אבל אני רוצה שתביני שאני מחזירה את זה אלייך, רק מה את יכולה לעשות. ואני מסיימת כאן, יקירתי, ואני מאחלת לך שבת שלום וכל טוב. ואיתכם, השעון אומר שאני צריכה לעזוב, אז תמה תוכניתנו להיום. תודה רבה למאיר, לעידו, אחיעד, עומר ורן לודין. תודה רבה לכם על האמון ועל הפניות אליי. שבת שלום, יקיריי. לכם ולי יש פגישה ביום שישי הבא, בין 10 ל-12. כל טוב, נשתמע.